גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. בפינה השמאלית, ענבר דותן, חזקה, קשוחה ולא עושה חשבון לאף אחד. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
אכן כן, 4.5 דקות עכשיו אחרי השעה 10, תודה רבה שאתם איתנו, תוכנית סיכום השבוע, שבוע שלא מסתכם, כבר 238 ימים, 125 מהאחים ומהאחיות שלנו עדיין חטופים בעזה, ונדמה שהברוך רק הולך ומסתבך מבחוץ, מבפנים, נדבר על זה כמובן בשעתיים מהמיוחדות שלנו. השבוע נפרד מאיתנו הזמר היוצר דן תורן, אולי לא שם שמוכר בכל בית, אבל תורן היה אומן שהשפיע רבות על תרבות המוזיקה הישראלית בלא מעט אופנים. אחד השירים המוכרים של תורן נקרא אימפריות נופלות לאט, ובסוף כתוב ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו והלוואי שכבר לא היו, ובתוך הדפים של הזמן שעבד, אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות לאט. כדי שתבינו כמה לאט הן נופלות, הכנו את הקטע הבא.
הזמנתם בייביסיטר? קיבלתם בייביסיטר.
כל קפלניסט יהיה נכה לעתיד לבוא, ולא רק הוא, גם ילדיו. אנחנו נשרוף אתכם ואת הילדים שלכם.
לא, דודו, לא, לא. תפתח עם רגש. זה לא רציני מה שאתם מכינים. כתוב לא טוב, תתקשר אליי, בבקשה, דודו.
אני לא מוכן להיכנע ולהתקפל. אני לא מוכן לסיים את המלחמה לפני השלמת כל יעדיה. גיבורינו לא נפלו לשווא.
הנה השוויש הגיע. אלקין הגיע השוויש. שוויש, מה העניינים? איך זה להיות שוויש?
אם ציוד אזרחי זה למשל, אנחנו לא עושים מילואים. עד שממשלה לא מתחלפת, אנחנו לא עושים מילואים.
דודו, הפוסט לא טוב. מה שהכנת, דודו, זה לא טוב.
אבל אתה ראש הממשלה.
אתה תשמור לנו על הילדים?
דודו, זה לא טוב.
אתם בוחרים מי ישמור על הילדים שלנו.
דודו, זה כתוב לא טוב, נו, באמת. דודו, זה ארוך ומשעמם.
אתם לא מעלים דעתכם שבעניינים קיומיים אנחנו מקבלים החלטות, החלטות שהן קשות ומחייבות באמת מנהיגות לעמוד מול הלחצים. ועכשיו הם אומרים לי כך, כך מנהיגות ותיכנע.
ולכן מי שזורע אשליית שווא שנפרק עוד שלושה גדודים ברפיח ואחריו אפשר יהיה להחזיר את החטופים, אז הוא מוכר אשליית שווא.
כך מנהיגות ותתייאש. אבל אני לא מתייאש. אני לא אקנע. אני עומד בלחצים מבית ומחוץ, ואני עומד על האינטרסים הלאומיים שלנו מתוך אחריות לאומית.
אם היינו עושים את זה בזמן הנכון, בעיתוי הנכון, עם הכוחות הנכונים, זה אירוע שהוא היה אירוע טקטי שהיה מעניין אולי מפקד אוגדה, אלוף פיקוד.
אז אזרחי ישראל, אם אתם רוצים חולשה, דכדוך, כניעה, תקשיבו לאולפנים. אבל אם אתם רוצים עוצמה, רוח וניצחון, תקשיבו ללוחמים. אני מצדיע ללוחמים הגיבורים שלנו.
הנה השוויש הגיע. אלקין הגיע השוויש. שוויש, מה העניינים? איך זה להיות שוויש?
אנחנו לא מבקשים שום דבר. מה שהיה הוא שהגיע.
כתוב לא טוב, תתקשר אליי, בבקשה, דודו.
אם זה לא היה שלנו, אולי היינו יכולים לצחוק או לגחך, אבל זה שלנו. וכשראש הממשלה אומר שהוא מצדיע ללוחמים, אני מזכירה לו שהלוחמים זה הילדים שלנו, בזמן שהילד שלו משתזף אי שם. שלום לניצב בדימוס, חבר הכנסת מטעם מפלגת יש עתיד, יואב סגלוביץ', מי שהיה סגן השר לביטחון פנים.
שלום, בוקר טוב.
טוב, לפני הכל אני חייבת לשאול אותך, אתה יודע, חשבתי עליך השבוע, כשאתה הקמת את להב 433, אתה האמנת שיום אחד יובאו למשרדי יחה ראש לשכת עורכי הדין ונשיא, נשיא, בית משפט מחוזי?
תראו, אני חושב שאם יש דבר אחד, זה שאין חסינות לאף אחד. אני מזכיר לכולם, מדינת ישראל, ראש הממשלה כבר נחקר והיה בכלא, נשיא נחקר והיה בכלא, שר אוצר נחקר והיה בכלא, רב ראשי נחקר והיה בכלא, זה לא חדש. מה שחדש הוא הנרמוד של העניין וההפתעה של כולנו שזה קורה. שלא מטפלים בדברים לאורך זמן, והמדינה והשחיתות וחלק מהבונטון מקבלים את העניין הזה, ולא מוקעים אירועים של שחיתות, לאו דווקא עבירות פליליות בכלל התנהגות מושחתת. אנחנו היום מתפלים, אבל עשור אחורה, תקופות שאני שירתי, זה פשוט היה עניין שמטפלים בו, לצערי, בשנים האחרונות. אין טיפול בהרבה דברים, כי המנהיגות מושחתת פה, חבל לומר מילים אחרות, היא מושחתת לאו דווקא בהיבטים פליליים. התנהגות מושחתת כל הזמן.
זאת אומרת שלו אתה עכשיו היית שם, או באיזושהי דרגה אחרת, היית מבקש שמירי רגב על התחקיר, שגם אם אין כלום, כן, הייתה לפחות מגיעה לאיזשהו סוג של חקירה?
תראו, לפני הכל, מה שראינו בתחקיר, ויש אדם, אותו עד, סיפר סיפור מול המצלמה. מה שנכון לעשות יום אחרי זה, אני לא בטוח שעשו את זה, אני מקווה שעשו את זה. משטרה צריכה לקחת את עדותו, זה לא משהו חסוי וסמוי. זה לא מישהו שהוא שראו את שמו, יודעים מי, הוא צריך לבוא, לקחת את העדות קודם כל, לתפוס את כל המסמכים. אני לא משוכנע שעשו את זה. ואם לא עשו את זה, תקלה נוראה. אבל השאלה היא לא מה המשטרה עושה. השאלה כיצד מערכת פוליטית שרואה דבר כזה, איך היא מגיבה לו. ואתה רואה שבהקשר הזה, או שחלק של השותקים, והבעיה הגדולה ביותר השותקים, והיא עדיין שרת התחבורה. היא עדיין שרת התחבורה, היא עדיין, אני מניח, תוך יום יומיים, שעסק קצת ירד מסדר היום, היא תתחיל לדבר גבוה גבוה על הרבה מאוד דברים, כאילו לא קרה כלום, וזאת הבעיה. שיש לך ממשלה מושחתת בבסיס שלה, וראש ממשלה שמתנהג ככזה כל הזמן, בכל התחומים, זה תמונת המצב.
טוב, בוא נתקדם לאירוע לא פחות מבזה שהיה השבוע. נרשמה נקודת רתיחה נוספת בין המפכ"ל לשר, השר לביטחון פנים. אותו שר שולח מכתב כדרכו בתפוצת נאטו, המכתב מיועד למפכ"ל, בו הוא מזמן אותו לשימוע. באותו מכתב הוא מציין כי שבתאי טוב רק בקידום קצינים שמקורבים לו, שהערכת כהונתו נעשתה לא כי הוא ממש טוב, אלא בגלל שיש מלחמה. בהכנות למירון הוא לא היה, לא היה נוכח, לא היה בחפק וכו'. אני אפילו לא יודעת איך מה להוציא כשאלה.
כן, יש משהו, בן גביר הוא לא לבד, יש כמה שרים בממשלה, הם לא מסוכים במגרש שאת ואני כרגע מדברים עליו. הם במגרש אחר לגמרי. בן גביר מיום מינויו, ומי שמינה אותו להזכיר, זה לא חובה הייתה למנות אותו, זה בנימין נתניהו. הוא סוכן כאוס בהגדרה הכי עמוקה שלו. מאומה ומבולקה הם לחם חוקו. מה שהוא רוצה בעיקר, שאת ואני נדבר עליו. זה הרווח הכי גדול שיש לו. מדברים עליו ומזכירים אותו. האיש היה מוקע בכל מקום, שבכל מקום לא דיברו איתו. בכל מקום, בנימין נתניהו לא רצה אפילו להצטלם איתו. היום אנחנו מדברים עליו כל הזמן, כאילו שהוא, מה שנקרא, זה מנהיג לאומי דגול, שבונה פה את מדינת ישראל. זה מחרב סדרתי, אדם נטול כישורים, עבריין. אם תרצית, מה שאני רוצה, שאלת אותי שאלה קצרה ונתתי תשובה ארוכה, בעיקרון אם תתמצתי איתי, זה עבריין מפטר שוטר. זה מה שהוא רצה לעשות. עכשיו, גם פה, במקרה הזה, לא שסעים גבולות לעבריינים בדרך. ושם מגיעים, עכשיו, זה לא פתאום קרה. המערכת הציבורית, או המערכת האכיפה, או במקרה הזה המשטרה, כפפה את ראשה בפניו, היא לא הייתה חייבת לעשות את זה. זה שהדברים מתקלים בשתיקה כזו, זה אחד הדברים הכי גרועים, כאשר השר הספציפי הזה צובע את המשטרה בצבע פוליטי, ונתניהו נהנה מכל רגע, אסור להתבלבל. זה לא רק שהוא מאיים עליו, זה מתאים לו. כי גם נתניהו הוא קרוטי בהתנהגותו. זאת אומרת, הדברים יש קווי דמיון, אומנם לא אותם דמויות, קווי הדמיון, תראו איך נתניהו מנהל מדינת ישראל, הוא מנהל אותו בקאוס. קאוס זה חוסר קבלת החלטות, שינוי בהחלטות, משיכת זמן, פגיעה במערכות, וחוסר חיבור טוטלי למה שמעניין את כולנו, עם דברי רב שאין להם קשר. דיברת קודם, הוא מדבר על הלוחמים הגיבורים, והבן שלו מצייץ מחול. אז את מי הוא שולח בדיוק? ולכן האיש הזה ריק מתוכן, לצערי הרב, הוא עדיין ראש הממשלה שלו.
אפרופו שליטה על המערכות, אתה יודע, אני שואלת את זה כמעט כל פעם שאנחנו מדברים עם נבחרי ציבור, במידה ויהיו בחירות, מתישהו הרי הן יהיו, הראשים השתנו, הטייטלים השתנו בהתאם, אבל הפקידות תישאר אותה פקידות. וזה לדעתי תהיה העבודה הקשה ביותר של אם משתנה פה הממשל.
תראו, אני אומר, אחד היעדים המרכזיים של ממשלה הבאה שתיבחר, ואני מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, השירות הציבורי ואתוס השירות הציבורי כנותן שירות לאזרחים, מובן הכי עמוק של העניין, נפגע קשות על ידי נתניהו לאורך השנים האחרונות. זה חייב להיות יעד מרכזי של ממשלה, זה חייב להיות יעד של ראש ממשלה באופן אישי.
אבל איך תעשה את זה?
מה שצריך לעשות, קודם כל צריך להחליט שזה מספיק חשוב לטפל בו, לטפל בו, לטפח אותו, להביא אנשים לתוך השירות הציבורי, לגייס אנשים מבחוץ שיכנסו פרה ותרום את חלקם. אני מאוד מאמין בחברה האזרחית שהתגייסות אדירה היום. מעבר לכל הדברים הקשים שמדברים עליהם, אני גם רואה את הטוב. אני רואה את האנשים שמתגייסים, אני רואה את האנשים שרוצים לעשות שינוי. האנשים צריכים להיות גם במערכות הציבוריות. בסוף, מעבר לפוליטיקאים ולמנהיגים שמטפלים והם בזווית של קובעי המדיניות, אם רואים דבר שקרה מאז השמיני לאוקטובר, מעבר לשביעי לאוקטובר, זה חוסר תפקוד של דרג ממשלתי בכיר. הדרג הממשלתי הבכיר, כלומר מנכלים, באמת יש חבורת מנכלים ברמה יחסית מאוד נמוכה, כוללנית, אם תסתכלו, אין נשים כמעט, אין נשים בכלל. 50% מאוכלוסייה לא מיוצגת בכלל בדרג הניהולי הבכיר של מדינת ישראל, רק כדוגמה. התפיסה התחילה להשתנות, אבל מעבר לדרג המנכלים, נצטרך לדאוג כממשלה, שאנשים טובים ייכנסו פנימה. יש הרבה מאוד אנשים טובים בתוך השירות הציבורי נכון להיום. כן. הם צריכים הנהגה של שירות ציבורי ברמה מאוד גבוהה. זה אחד היעדים המרכזיים של הממשלה הבאה שאנחנו נהיה חלק ממנו.
מתי לדעתך זה יקרה?
תראה, זה, מבחינתי זה היה צריך לקרות בשמיני לאוקטובר. יום אחרי זה ראש ממשלה במדינה נורמלית יסם את המפתקות. כנראה זה לוקח יותר זמן אצלנו בגלל, איך אומרים, תראו מה קורה אצלנו. ביום ראשון יש על חוק הגיוס, באמצע מלחמה, צריכים להסביר למה צריך לגייס אנשים למלחמה בזמן שמוצאים צווי 8 יותר ויותר. אבל זה יקרה, אני ברור שזה יקרה, כי בסוף העם יותר חזק ממנהיגה והמדינה יותר חזקה ממנהיגיה, כולם. ולכן אני כן מאמין ביכולת של כולנו להתנער מהתקופה הרעה הזאת ולכת צעד אחד קדימה, אבל איתם לא יצא שום דבר, זה בטוח.
ביקשת שלא נדבר על אותו שר, אני מקבלת את בקשתך, דרך אגב בהבנה רבה. אז בוא נדבר רגע על משטרת ישראל, אותו גוף חבות שאתה מכיר גם מזמן שירותך, אתה יודע, זה לא משהו חדש של השנים האחרונות. איך שוטר פשוט או קצין, אתה יודע, אנחנו פה עכשיו במרחב מאוד מאוד רגיש, אנחנו רואים גם מה קורה באזור עמק חפר, יש לנו פה כביש 6, יש לנו יישובים ערבים, יש לנו דרוזים, יש פה הכל מהכל, אין פה כל כך נוכחות משטרתית, אין פה כל כך מפקדים בשטח, המפקדים שישנם, אתה יודע, למדו את השיטה, מפזרים כותרות שאין מאחוריהן שום דבר, אנשים שמתקשרים למשטרה לא תמיד מקבלים עזרה. מה אדם מן היישוב אמור לחשוב על המשטרה, ומה קצין, אתה יודע, אחד כזה שרוצה להתקדם, שהחלום שלו היה שוטר, מה הוא אמור להגיד? אני היום צריך להגיד להיות יסמן של השר כדי להתקדם?
אני אגיד ברמה הכי בסיסית, שוטרים באשר הם פועלים על פי דין ועל פי חוק, מובן שיש מפקדים, אבל יש פעולות שעושים שוטרים שהם קודם כל על פי חוק, זאת אומרת הם לא פועלים בגלל השר או בגלל המפכ"ל. בסוף יש חוק שקובע כיצד צריך לנהוג בדרך כזו או מצווה אחר,
אבל יש גם רוח המפקד.
כן, נכון, כן. התיקון אחרי שהממשלה הזאת תעבור מן העולם יהיה תיקון שצריך תיקון עמוק, ואני אומר מראש שצריך לקחת הרבה מאוד זמן. כשיש פגיעה ערכית משמעותית בתפקודה של משטרה, וזה תמונת המצב, זה לא התחיל עכשיו, זה כבר כמה שנים. Okay. שיש פגיעה ערכית ומפקדים לא עומדים על שלהם במקום שהם חייבים לעמוד על הסיפור. אז התיקון הוא תיקון עמוק. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני גם זוכר כל הזמן, הייתי בשירות לא מעט שנים, יש 30,000 שוטרים משטרת ישראל שפועלים יום ולילה לטובת האזרחים. גם את זה צריך לזכור. אני מאמין כל הזמן שאפשר לתקן כל דבר. פשוט זה ייקח יותר זמן. זה נכון שאחרי הממשלה הספציפית הזאת, וצריך לזכור, מ-2016 בנימין נתניהו הוא זה שמכה במשטרה כל העת וכל הזמן. הוא קיבל, קיבלנו בסוף דבדבן שבקצפת את האדון בן גביר, אותו מקלהם שלא מבין שום דבר, אבל עושה את עצמו כל הזמן כאילו הוא מבין. כן, התיקון יהיה עמוק, אבל אני אומר עוד פעם, אני בהזדמנות הזאת אומר, המפקדים צריכים לעשות מי ששומע מהם, שימשיך לעשות את העבודה הטובה שהם יודעים לעשות. נכון שצריך לשמע למפקדים, המפקדים יכולים להנחות רק דברים על פי חוק. בכל פעילות משטרתית, יכול להיות מצב שתקבל הוראה.
זה יפה להגיד, חבר הכנסת סגלוביץ', אבל זה מאוד קשה בשטח, אני אומרת לך מתוך שיחה.
אני אומר עוד פעם, עדיין הנושא של דגל שחור, שקיים מתח הוראות בלתי חוקיות, יכולות לקרות. בכל מקום כזה, ששוטר או מפקד רואה שהוא קיבל הוראה בלתי חוקית, תפקידו, זה לא הזדמנות, זה לא חובתו, לפעול על פי חוק ועל פי חוק בלבד, לא על פי השר ולא על פי אף אחד אחר. ולכן אני אומר את זה כאן, כי מעבר לשכל, לרגישות, לחוכמה שצריכה להיות לשוטרים, לא פחות חשוב, זה חוט השדרה. שחוט השדרה נפגע, זה התיקון הרבה יותר גרוע, והרבה יותר קשה. אבל אני כן מאמין בתיקון. ואני יודע שהמשטרה, אם נלך אחורה לשביעי לאוקטובר, בביתו, בעת הכי קשה, שוטרים נלחמו בגופם והגנו לאזרחים ונפלו.
רבים הם.
וגם את זה צריך לזכור כאשר יש ביקורת. עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, שאני רואה התנהגות, חלק מההתנהגות, והכי פשוט, שאני רואה את ההתנהגות של מפקד משטרת חדרה, או שאני רואה התנהגות בקיסריה, אני אומר לכם, חלק מהדברים הם לא על פי חוק נקודה. ושפועלת משטרה...
אז איך זה, רגע, אז איך זה מסתדר עם מה שאתה אמרת קודם? זה אומר שאותם מפקדים לא ראויים להיות מפקדים במשטרת ישראל.
אני אומר עוד פעם, אני לא נמצא במצב של זה שבודק את הדברים. אני אומר, אבל מה שכן חייב להיות, פיקוד המשטרה חייב לראות את הדברים כמו שאני רואה אותם, ולקבל החלטות פיקודיות קודם כל, לפני כל החקירות ולפני כל הרעיונות. ומרגע שפיקוד המשטרה שותק ורואה את בן גביר, אומר או מתבטא ואומר בעיתון העם, או אומר עיתון הארץ יש לנו כתבה, אני אקדם אותו, מה שהייתי מצפה שמפקד משטרה, מפכ"ל, ראש אגף כוח אדם, מפקד מחוז יקיר ויגודו, לא יקרה. כי מי שמקדם שוטרים וקצינים, זה המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, לא שר. ומי שלא מבין את זה, אז כדאי שיקשיב למה שאני אומר עכשיו, כולל אותם מפקדים.
נתקדם רגע לפן הפוליטי, גנץ מגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת. אתה, אם יורשה לי, לא כזה מחבבת, לא כל כך מחבב את הפרסונה.
לא, האמת היא שלא. אני בקשר טוב עם האנשים, ואני עושה הפרדה בין האנשים, והקשר שלי איתם, לבין החלטת החלטות הפוליטיות שלהם. הם היו כבר צריכים לצאת לפני 3-4 חודשים. ולכן אין משמעות לסיפור הזה של התאריכים. מרגע שראיתי שאתם לא אפקטיביים בדבריכם, אתם לא צריכים להיות שם. מקומכם במקום אחר. וכל זמן שאתם נמצאים, נשארים, אתם נותנים עוד נשימה ועוד אורך רוח, כי בסוף צריך לסכל זה גם פוליטית. פוליטית, חייבים שהממשלה הזאת תסיים את ימיה ויהיה פיזור הכנסת או ממשלה אלטרנטיבית עד סוף המושב הזה.
אבל זה לא, עכשיו כשהם יעזבו, זה לא באמת מזיז.
לא, שום דבר לא מזיז, כי שרו אותם 64, אבל היום כל זמן שהם בפנים, זה לא 64, זה 76. אז בוא נתחיל בזה שיש
כוח. אבל עדיין אף אחד שום דבר לא נופל.
אז בסדר, אבל בואו נתחיל ממשהו. קודם כל שנחזור ל-64, ואז תהיה עבודה משותפת לשכנע אנשים נוספים שנתניהו מוביל אותנו לאסון. פשוט מוביל אותנו לאסון. כל דברי הרב על ניצחון, ולא אומרים לי להיכנע, וכל המילים הגבוהות האלה, הכל בסדר, זה לא מחזיק מים. זה דיבורים שאין מאחורים דבר מול המציאות בשטח. אנחנו רואים את המציאות, אנחנו מבודדים יותר ויותר בעולם. הסיפור של היום שאחרי שנתניהו לא מוביל אותו
לשום מקום עם
הזדמנויות, יש יום אחרי, היום שאחרי היחידי של נתניהו, או היום שאחרי זה איך אני שורד ומגיע למושב הבא. זה היום שאחרי של נתניהו, רק הוא לא היום שאחרי של המדינה. צריך להסתכל נכוחה על המציאות. נתניהו הוא נזק למדינת ישראל, וכמה שיעבור, תעבור שלטונו מן העולם טוב יותר למדינה, אנחנו נעבוד בזה בכל הכוח.
ועדיין חבר הכנסת סגלוביץ' שהוא עולה בסקרים, אתה יודע, אז מסתבר שהרבה מהאנשים חושבים ש... אני, אתה יודע, אנחנו... חושבים שהוא זה שמתאים, והוא זה שיציל.
בסדר, אז עדיין יש אנשים שחושבים כך, ואני לא מתווכח איתם. אני מתווכח עם רוב עצום בעם, שחושב שהוא לא מתאים. אנחנו כבר מסתכלים, אנחנו שואלים את עצמנו איך יכול להיות ש... איך יכול להיות שהגענו לשביעי לאוקטובר? איך יכול להיות שאנחנו נמצאים במצב כזה מדיני, חברתי, כלכלי, גיוס החרדים בכל... איך יכול להיות שנתניהו ראש הממשלה? עכשיו, אפשר להסתכל על העובדה שנתניהו, היום יש לו X מנדטים, אני מסתכל כמה אין לו. וכרגע הוא לא מסוגל להרכיב ממשלה אם הולכים על הסקרים, אבל בואו נדבר מילה אחת על ערכים. זה איש שיכול להבין אותנו. אם מישהו רצה תשובה, אמרנו גדול, מנהיג גדול, איזה מנהיג גדול? הוא לא יכול לנסוע היום. אף אחד לא רוצה לדבר איתו. אף אחד לא רוצה לדבר איתנו. זה כבר לא איתו. ומדינת ישראל נמצאת בבידוד נורא. ונתניהו אחראי, הוא אומר, אני אחראי? הוא לא אומר אפילו את המשפט הפשוט, הברור, המובהק הזה. אדם כזה לא יכול להניק ולשלוח חיילים למלחמה, נקודה.
אתמול פרסם ירון אברהם על איזושהי פגישה שהייתה עם ראש המל"ל, שצחי הנגבי, אתה יודע, דיבר, כאילו מפריעים לו רגע בסדר היום, כל מיני דברים שאדם במעמדו לא אמור לומר. אתה מכיר את הנגבי מחדר החקירות, נכון?
כן, אבל זה לא קשור לעניין הזה.
לא, השאלה היא מופתעת מהטון ומהמילים.
אני כבר לא יודע מה להיות מופתע. אם יש דבר אחד שחשבתי שראוי שמנהיגי ציבור באשר הם, יהיה להם בטח אחרי השביעי לאוקטובר, קצת הרכנת ראש, קצת חמלה, קצת הסתכלות במראה, שכל אלה לא קיימים, ברור לגמרי שהאנשים האלה לא יכולים להישאר בתפקידם. אני מקווה מאוד שזה יקרה כמה שיותר מהר ונתחיל תיקון. כאן לא יתוקן כלום. מי ששבר לא יכול לתקן. נתניהו שבר כל דבר טוב במדינת ישראל הזו, לתקן הוא לא מסוגל. הוא גם לא רוצה דרך אגב.
חייבת לשתף אותך שכותבים לי שוטרים, ורוב ההודעות בסופו של דבר באותו טון, שהשוטר הפשוט, במרכאות, עם בן גביר באחוזים מטורפים.
אני לא יודע, אני לא מכיר סקרים על שוטרים.
לא, אני אומרת לך, אתה יודע, אנחנו כרדיו אזורי, חבר כנסת סגלוביץ' מאוד, אחד הדברים שאני מאוד גאה בהם, שאנחנו מאוד בקשר עם האנשים שגרים פה, לטוב ולרע, כן? זאת אומרת,
אני לא יודע מי אלה שכותבים, זה לא עניין של מי עם מי, העניין הוא מאוד פשוט. האם יכול להוביל את המשרד לביטחון לאומי עבריין? איש הורשע בעבירה של הסתה? התשובה היא חד משמעית לא, בלי כל קשר למי אומר מה. השוטרים צריכים לעשות את העבודה שלהם בלי כל קשר לזהותו של השר, גם יהיה שר אחר, או לא משנה מי זהותו של השר. מה שאני מוטרד מהצביעה של משטרה בצבע, וזה מה שעושה בן גביר, ואסור שמשטרה תהיה צבועה בצבע, לא כזה ולא כזה, לא משנה מה הצבע. שוטר חייב להיות במהלך תפקידו נטול צבע, על מנת שאמון האזרחים יהיה בו מוחלט. ללא כל הבדל של הצבעה פוליטית. בעצם העובדה שאנחנו בכלל מעלים את זה לשיח, כן. זה חלק מהתקלה של התקופה.
לא, אמרת ביושר שבמידה ובאמת השלטון ישתנה, זה ייקח הרבה מאוד זמן לתקן, וזה אין בכלל ספק. נסיים
אני
עם...
אני יכול להגיד לך משהו, שערכים כן. וביצועים, הם הולכים ביחד. שהערכים נפגעים בצורה אנושה, הביצועים, גם הביצועים המשטרתיים, נפגעים בצורה אנושה. יש השתועלות של הפשיעה בכל ממדי החיים, עלייה בתאונות דרכים, עלייה בגנבות, עלייה בסחיטות, מאומת אלוהים בחברה הערבית וגם בחברה היהודית בתחום הפשיעה. זה לא רק בגלל בעיות מקצועיות, זה בגלל מיקוד, תשומת לב, אכפתיות, קודם כל של הממשלה ולאחר מכן של המשטרה בסדר הזה. כי עובדה היא בשנת 22 הייתה אותה משטרה, היו אותה מפקדים, הנתונים יהיו אחרים לגמרי, פשוט ההתמקדות בעניין, אכפתיות ורגש, שזה חובתה של משטרה ולא סיפורי מעשיות.
דיברנו לא מעט באמת על אותה תוכנית של מסלול בטוח שנגנזה או נשכחה באיזה מגירה, תוכנית שהוכיחה עצמה דרך אגב בכל מה שקשור לאלימות בחברה ערבית, באמצעות באמת אכיפה כלכלית, שזה ככה מדבר. אני רוצה לשאול אותך על הפגישה של לפיד, ליברמן ושר שהייתה השבוע. מה, אחדות? זו התשובה?
לא, זה לא עניין של אחדות, זה פגישה שהתכלית שלה לראות מהם הדרכים הפוליטיות בכנסת ובכלל. להגיע לסיומה של הממשלה הנוראה הזאת.
אבל סיומה של הממשלה הנוראה הזאת זה כנראה רק בחירות.
לא, לאחר מכן אני מניח שהמערכת הפוליטית יקומו עוד גופים, עוד אנשים ייכנסו, יהיו חיבורים, יהיו פיצולים, יהיו הרבה מאוד דברים שאני לא יודע לצפות אותם אפילו, אבל החשוב ביותר שאחרי הבחירות האלה תהיה ממשלה שתיקח את האינטרס הלאומי הכללי, גם בהיבטים הביטחוניים הכלליים, בהיבטים הכלכליים, לשים סדר עדיפויות לא רק למי שבחר בי הוא זה שיקבל, אלא מה באמת מדינת ישראל צריכה לעשות, ואני מאוד מקווה. כן. שבתקופה הזאת בממשלה הבאה מערכת אכיפת חוק ומשטרת ישראל יקבלו גיבוי לא בדיבורים, כן. לא בדיבורים אלא במעשים אופרטיביים שגם ישפרו את הביצועים. כי כיום סיפור של אכיפת חוק במדינת ישראל, מדברים גבוה גבוה, מדברים על משילות, איך אומרים, מדברים, הפשיעה משתוללת והמצב הוא על הפנים. דיבור. לא תמונת המצב נכון להיום.
באר שבע אומרים דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אני יכולה לבקש ממך משהו?
תמיד.
השבוע, אתה יודע, אנחנו כאן מדברים לא מעט עם ראשי רשויות בצפון, והוא לא ראש רשות, אבל הוא יושב ראש המושב מרגליות, איתן דוד, איש באמת אדיר, שלא עזב את הבית, לא עזב את העלולים, נותן שם גיבוי. שאלתי אותו השבוע, אם מישהו מחברי הכנסת דיבר איתו, הוא אמר לי לא. אכפת לך להרים לו טלפון?
אין בעיה, בשמחה.
חבר הכנסת ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', מפלגת יש עתיד, המון המון תודה על העשייה ועל המילים.
תודה רבה ושבת שקטה לכולם.
אמן ואמן. פרסומות, ואז נועם אמיר, פרשן צבאי, ערוץ 14.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
שלום נועם אמיר, פרשן צבאי, ערוץ 14.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אתה יודע, אם אתה פותח מילון ואתה מחפש את המילה כפסע, צריך להתחיל להגדיר את הכפסע מההתחלה, כי אנחנו לא כפסע ולא נעליים.
כפסע ממה,
מניצחון? מהניצחון. אני רק מצטט את אנשים דגולים.
מה המשמעות של המילה כפסע בהבנתך?
כפסע זה, אתה יודע, עוד שנייה אתה שם. מה, למה, יש זה, אני אעשה, אני אחפש המילון אם אני טועה.
לא, רציתי רק להבין, לדעת שאנחנו מדברים על אותו מושג. תראי, אני אגיד לך משהו. יש פה שני דברים שצריך להגיד. אחד, אנחנו פסע מניצחון. בכל רגע נתון, צהל יכול לתפוס את הבטונף בעזה, ולסיים את המלחמה הזו.
זאת אומרת, ככה תיגמר המלחמה, אם אדון סינואר המנובל יתפס?
או יתפס, או יבחר ללכת לעסקה שבמסגרתה הוא יוצא החוצה. הוא לא יישאר בעזה, אם זה מה שאת שואלת. המלחמה לא יכולה להסתיים בזה שהוא נשאר בסופו של דבר בעזה.
אתה חושב שהוא בעזה?
כן.
אוקיי.
גם הצבא חושב שהוא בעזה, לא רק אני חושב שהוא בעזה. והדבר השני שצריך להגיד בהקשר הזה של המילה פסע מניצחון, זה שאנחנו צבאית נכשלים בהגעה אליו. כלומר, בסוף, 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 אנחנו כמעט, כמעט עברנו על כל מטר ברצועה, ועדיין עובדתית עוד לא תפסנו.
מה זה אומר עלינו?
זה אומר עלינו שיכול להיות שאנחנו אובר מוסריים, או שאנחנו לא מצליחים טקטית להגיע אליו טכנית.
זאת אומרת, בעולם אחר, לולא 125 חטופות וחטופים, היינו מגיעים אליו?
מזמן. עכשיו, צריך להגיד פה עוד משהו ולהגיד אותו בכנות. גם כמה פערים שצהל כן הגיע למקומות שהוא היה בהם, אבל הוא הגיע באיחור. כלומר, אין דרך אחרת להגדיר את זה בו, זה כישלון, זה לא הצלחה. צריך להגיד פה עוד משהו. בתחילת המלחמה, הצבא היה בטוח שבנקודת הזמן הזו, אנחנו כבר נהיה בשלבי הסיום של התמרון, וכבר הם יהיו מאחורינו. בפועל, אנחנו מתקרבים לשלבי הסיום של התמרון, יש לנו בערך, להערכתי, שוב, משהו כמו עוד חודש וחצי, ואנחנו עדיין לא הגענו אליו. או שנתפוס אותו בחודש וחצי הקרובים, או שנצטרך לשאול את השאלה אם אנחנו בכלל מסוגלים לתפוס אותו.
מה זה אומר? מה זה אומר מבחינת...
אם יסיימו את כל רפיח, היום בבוקר יוצאים מג'באליה, אוקיי? משהו שיצא עוד חצי שעה. יצאנו מג'באליה הבוקר. אנחנו עדיין פועלים בכמה נקודות בצפון הרצועה, במחנות המרכז, אבל בפועל רוב המלחמה כרגע ממוקדת ברפיח. עוד חודש, חודש וחצי רפיח גם לסיים אותה. ואז נשאל את עצמנו את השאלה, האם מצאנו אותו או לא מצאנו אותו? האם אחרי שסיימנו לצורך העניין לתמרן בכל רצועת עזה, והוא עדיין מתחת לאדמה עם 125 חטופים, אז אנחנו צריכים לשבת ולשאול את עצמנו אם אנחנו בכלל מסוגלים.
למה אבל לא, אתה יודע, למה לא להיות יותר חכמים מלקחי העבר ולשאול את השאלה הזאת עכשיו כדי לא להגיע?
עדיין לא הגעת לכל המקומות בעזה. יכול להיות שאנחנו בדרך אליו.
אבל להכין איזושהי תוכנית? פלן בי?
אני מאוד מקווה שהצבא יכין תוכנית, אבל אני חושב שהוא לא. ולכן צריך לקחת בחשבון שהחודש וחצי הקרובים, הם יהיו כאלה שאו שאנחנו נתפוס אותם, או שנצליח ללחוץ אותם באמצעות לחץ צבאי להגיע לעסקה שבה הם עוזבים את עזה, או שנצטרך לשאול את עצמנו אם אנחנו בכלל מסוגלים לתפוס אותו כתוב בעזה, או שאולי יותר נכון לנו עכשיו זה להרים דגל לבן, ולהגיד לא הצלחנו, נכשלנו, ולהחליט איך אנחנו מטפלים בדבר הזה ביום שאחרי.
נועם אמיר, לא חשבתי שאני אשמע את המילים האלה מפיך.
למה? אני תמיד אומר את האמת.
לא, בסדר, אבל אתה יודע, אתה יודע, זאת אומרת...
זאת האמת, האמת היא שלא הצלחנו לתפוס אותו. זאת האמת.
זאת אומרת שהמטרות של המלחמה, אנחנו שוב חוזרים אחורה, היו באמת החזרת החטופים ולמוטט את שלטון החמאס. אנחנו הבנו נכון. כבר ב-day one של... ואתה אומר שיצאנו הבוקר מג'באליה, ברוך השם ותודה לאל. אנחנו מפחדים שאולי ייכנסו לשם שוב אנשי חמאס, כמו שהיה אבל במקומות
זה,
אחרים?
זה פחות, תראי, אם 1,000 חמאסניקים ייכנסו חזרה לג'באליה, זה לא הבעיה של המלחמה. את האלף האלה נחזור אחר כך להרוג אותם.
כן, אבל נועם, הבעיה של המלחמה זה לא רק בפן המלחמתי, אנחנו רואים שהוא שולט שם בפן האזרחי.
הוא לא שולט שם, זה לא נכון. הוא שולט רק ברפיח. הוא לא שולט בשום מקום אחר. זה שמחבלים יוצאים מתוך מנהרות ומצליחים לשגר רקטה, זה לא נקרא שליטה. זה נקרא שאריות, רסיסים של ארגון טרור שעדיין נמצא שם.
רסיסים האלה עולים לנו בחיי אדם.
נכון, אבל זאת מלחמה. מישהו חשב לרגע שהמלחמה הזאת לא תעלה בחיי אדם?
אף אחד לא חשב שהמלחמה הזאת תהיה 8 חודשים?
לא נכון, זה לא נכון. מנבר, ביום הראשון צהל ביקש את כל שנת 2024 כשנת מלחמה. זה לא נכון להגיד את זה. ואני אמרתי לך את זה יותר מ-20 פעם בשידורים שאני עליתי אצלך. היית כבר אמורה למלמל את זה תוך כדי שינה. צהל אמר במפורש שבשביל להגיע להישגים שהוא הציבו לו הדרג המדיני, הוא צריך שנה מלחמה, כשכל שנת 2024 תהיה שנת מלחמה בגלל הצפון. אנחנו באמצע שנת 2024.
אותו אזור שהמדינה לא מכירה בו, זאת אומרת, השבוע אמר פה איציק שמולי, צומת גולני צפונה, אין מדינה.
נו צודק, אין מדינה, צומת גולני צפונה, אין מדינה. הייתי שם אתמול יום שלם, עצוב. עצוב, פשוט עצוב, לראות את הצפון שאתה גדלת בו 40 שנה, ואתה חיית בו 40 שנה, ועולד את הילדים שם במקום הפורח והמסגשג הזה, שנשען על ציונות, ועל ערכיות, ועל חקלאות, ועל פריפריה מחוברת, ועל מפעלים שנפתחו שם כדי להפוך את הפריפריה למה שהיא, על כבישים שנסללו שם כדי שהפריפריה תתחבר למרכז, לנסוע על כביש 75 לבד. שאתה לא יכול לנסוע, ועוד יש נהדת שעוקפת תנועה, שזה הכי מצחיק. כן, שאתה לא יכול לעלות על מעל 90 קמ"ש, ושוטרים עורבים לך כל 10 מטר, ואתה לבד על הכביש. וכשאתה נוסע כל כך לאט, כי זה נראה כאילו, אתה מרגיש שאתה נוסע נורא לאט, אתה לא יכול שלא להסתכל ימינה שמאלה, ולשאול את עצמך, מה קרה פה? זה עצוב, עצוב לראות את התמונה הזאת של, 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 של צפון ריק.
ותשובות אין.
תשובות יש, אבל אני פרסמתי אתמול בחדשות 14, שהצבא כבר הודיע לדרג המדיני שהוא מוכן למלחמה בצפון. כרגע הדרג המדיני מחפש את נקודת הזמן הנכונה להיכנס למלחמה בצפון. היו ניסיונות עוד קצת לנסות דרך האמריקאים, דרך הצרפתים, להגיע עם החמור הזה בצד השני להסגר. לא הולך. הוא לא מוכן לשמוע. נותנים לזה יחס של אולי 15% הצלחה. והנחה שזה יחס אחוזי הצלחה שמעריכים בישראל, וכנראה שזה מיועד לכישלון. לא תהיה ברירה, יצטרכו להילחם שם חודש, חודשיים, אני לא יודע כמה זמן, כדי להחזיר את התושבים הביתה ובתחיים, בכלל הם ירצו לחזור.
משפט על עמק חפר,
תשמעי, יש פה אירוע, אפשר להתעלם ממנו. אחד, עובדתית, חמאס מנצל את האזור הזה כדי לפגוע בנו, להבהיל אותנו, לייצר כאן תחושה של פאניקה. עובדתית, אני גר בשרון, בכפר יונה, יש פה פאניקה. יש פה פאניקה בקבוצת הבניין, בקבוצת השכונה, בקבוצת האימהות, בקבוצת הדובדבנים, בקבוצת הטוטים, בכל הקבוצות יש פאניקה. יש פה המון פייק ניוז גם, אבל יש פה המון פאניקה. ואני השבוע נכנסתי בצהל, ראשון, שני, שלישי, נכנסתי בצבא בסיפור הזה. קיבלתי הרבה מאוד שיחות קשות, אבל גם קיבלתי תשובה ביום רביעי, מבצע, התקפי, בטול קארם, הגברת כוחות, חיבור עם הרשויות, יצירת מענה ביטחוני טוב יותר, וטוב שיש תקשורת שיודעת להגיד לצהל שלפעמים הוא לא בסרט. עכשיו אני מקווה מאוד שהם לא עשו את זה בשביל רק להוציא הודעה לתקשורת, אלא באמת אם שם התחושה של ביטחון, את החוליה הזאת כבר יודעים מי, ויגיעו אליה, או שהיא תהיה בבית, או שהיא תהיה באיזה מחנה פליטים מסתתרת, יגיעו אליהם, יורידו אותה. החוליה הזאת שעשתה את הפרובוקציה הזאת באותו בוקר עם הסרטון חמאס והצרורות לעבר בת חפר, תחוסל.
אנחנו בהמשך השעה נדבר עם גלית שאול, ראש מועצת עמק חפר. נועם אמיר, פרשן צבאי ערוץ 14, כרגיל, תודה ושמור על עצמך.
תודה, בוקר טוב.
ביי. טוב, דיברנו קודם עם חבר כנסת סגלוביץ' על הדברים שנאמרו אתמול אצל ירון אברהם, חדשות 12, פרסם תוכן שיחה שהייתה בין משפחות חטופים לראש המל"ל צחי הנגבי. אם החטופים לא יחזרו תוך כמה שבועות או חודשים בודדים, אין לנו תוכנית מגירה, זה אומר ראש המל"ל. בהמשך השיחה, אחת מהמשתתפות קמה, יוצאת, אני מניחה, מכעס, מזעם, מגעגוע, מייאוש, ומישהי נוספת קמה לצאת, ואז ראש המל"ל אומר לה, מה גם את הולכת לעשות דרמה? כאילו, על מה יש לך לעשות דרמה באמת? מי שנכח בפגישה הוא גיל דיקמן, בן דודתה של כרמל גת, שחטופה כבר 238 ימים. שלום גיל.
גם.
טוב, אז זה יש, אתם כל הזמן שואלים את עצמכם מה התחתית הבאה בה ניפגש? בה נפגוש?
קודם כל אנחנו כבר לא שואלים, כי אנחנו פשוט מתעברים מתחתית לתחתית, אבל גם היה משהו אני חייב להגיד לך, קודם כל חשוב להגיד שכל הדיווח של אירון אברהם הוא מדויק, זה בדיוק מה שקרה שם, ושהיה משהו ברגע הזה שהוא היה כל כך תהומי, הוא היה כל כך נורא ופוער, שהיה בו אפילו איזה מין רגע כזה מתפקח של אמת. זאת פשוט האמת. האמת היא שאין תוכנית ב', יכול להיות שגם אין תוכנית א', איך להבין את החטופים, ישראל מתנהלת בתוך מלחמה שאנחנו נכנסנו אליה ואנחנו שוקעים עמוק בבוץ שלה, כל הזמן חיילים נהרגים, המצב רק הולך ומחמיר, העולם רואה בנו ומסתכל עלינו כאילו אנחנו אלה שמבצעים פשע מלחמה בשעה שאנחנו הקורבנות של פשע מלחמה. המצב של ישראל הולך ומחמיר, ולמי שמנהל אותנו אין תוכנית איך לצאת משם, אין תוכנית איך להחזיר את החטופים.
אבל יכול להיות, גיל, אתה יודע, אם מסתכלים על זה בעיניים אחרות, בא ראש המל"ל, אתם דורשים תשובות, אתה יודע, בא ראש המל"ל ואומר, את האמת הפשוטה, אין לנו תוכנית. אז אפשר לכעוס, אפשר לבקש תוכנית, אבל לפחות אמרת האמת.
כן, זה נכון. זה לא מצדיק את איך שהוא דיבר אל השותפות בפגישה, ואת האופן שבו באמת היה אלים ומאיים שהוא דיבר עליהם, שגרם להם גם לצאת בבכי, ודובר בשחות אחת מהן, אחת שלא בכתה מאז 7 באוקטובר, בסדר? ושני ההורים שלה היו בשבי. ועכשיו, ברגע הזה, זה הרגע שבו היא בכתה, הוא נתן לנו את התחושה שהיא תחושה קשה מאוד, שבעצם אין מי שיגן עלינו עכשיו במצב הזה, ושאם אנחנו רק אומרים ומאזים להתלונן, או אפילו להרים מעט את הכל, אז מיד יגידו לנו שזה לא בסדר, ושנאטמות האוזניים, ושלא נדבר ככה. אבל האמת היא אמת. ובמובן הזה באמת אפשר להודות לו על זה שהוא חשף את הדבר הזה לפני הציבור, וזה גם מה שהביא אותנו להבנה שאנחנו חייבים לומר את הדבר הזה לציבור, שלנו חובה כלפי הציבור, כלפי המשפחות של החיילים שנלחמים עכשיו בעזה, כלפי המשפחות של החטופים שנמצאים שם עכשיו, המשפחות של המשפחות שלנו חייבות לדעת שאין תוכנית אמיתית להביא להכרעה במלחמה הזאת, ואין כוונה גם לחתום על עסקה שתחזיר את כל החטופים, כי המשמעות תהיה סיום המלחמה. הדרך היחידה להביא לזה, וזה גם מה שהוא אמר, הוא אמר את זה באופן הכי פשוט וברור, זה שאם יהיו סקרים שאומרים שזה מה שהציבור רוצה, אז זה מה שיקרה. אמרנו לו, יש סקרים כאלה, הציבור רוצה לראות את החטופים
רגע,
בבית.
רגע, שנייה, סטופ. יושב ראש המל"ל צחי הנגבי בפגישה עם משפחות חטופים, ואומר לכם, במידה, ויערכו סקרים שמוכיחים לנו שהציבור במדינת ישראל רוצה שהחטופים יחזרו, הם יחזרו?
כן, זה מה שהוא אמר. והדבר הזה, אנחנו היינו בשוק ורצינו להתפגש ממנו לחזור על זה כדי לוודא שזה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, כן, זה המצב. הסיפור הוא עניין, וזה אני אומר, הוא לא אמר פוליטי, אבל זה מה שאני מבין מזה. זאת הכרעה פוליטית של אנשים פוליטיים שעושים את מה שמשתלם להם פוליטית, ולכן אם אנחנו נראה שמבחינה פוליטית כדאי להחזיר את החטופים, אז הם יחזירו את החטופים. ומכאן זאת המשימה שלנו בתור אזרחים להראות שלהחזיר חטופים זה דבר שמשתלם פוליטית, שכדי שכל האנשים שיושבים בממשלה יבינו שזה הולך להשתלם להם פוליטית אם הם יחזירו חטופים, ושזה הולך מאוד לא להשתלם להם פוליטית אם אנחנו נמשיך לקבל עוד חטופים שחוזרים מתים. וזה נורא שהגענו למצב הזה, זה נורא שאנחנו בכלל צריכים לשחק את המשחק הזה, אבל זאת המציאות, אלה האנשים שמנהיגים אותנו כרגע, אנחנו בקרב על החיים, ואלה התשובות שאנחנו מקבלים. אנחנו צריכים להראות לממשלה הזאת בכל הדרכים, בהפגנות, בסקרים, בכל מקום, לצאת החוצה, להראות בכל מקום שמה שאנחנו רוצים זה לראות את החטופים בבית, ואז יכול להיות שהם יעשו מעשה.
אני מילים... אתה באופן אישי, אתה יודע, נקלטת לסיפור הזה, לא, אתם לא דוברים, לא אנשים, נקלטתם לזה כבני אדם, שבני המשפחות שדודים או אחים או אבות או עם ילד, נקלעו לסיטואציה הזאת בעל כורחם. אתם אולי לא יודעים, לא מכירים את המשחק, אבל נניח מה שקרה אתמול עם הפרסום אצל ירון אברהם ושממשיכים לדבר על זה, אתה פוחד שאנשים נוספים יפחדו להיפגש איתכם כדי שזה לא יצא לתקשורת, ואז זה בעצם תוקע את ה... אתה יודע, את הניסיון להביא לאיזושהי התקדמות?
תראי, אני חושב, וגם צחי הנגבי התייחס לזה בשיחה שלו איתנו, שהם מניחים שהדברים שהם אומרים לנו יוצאים לתקשורת. אנחנו אגב, יש פגישות שלמות שאנחנו ממש לא מוציאים ולא מספרים לאף אחד, שמספרים לנו בטח על הגורל של היקירים שלנו, בטח על דברים שאנחנו מרגישים שיכולים, שמתקדמים ויכולים לקדם, אנחנו לא מגלים על זה לאיש, ודברים יכולים לאמר בפורומים של משפחות ולא לצאת לאף אחד. הוא אמר בשיחה הזאת שהוא מניח שבשיחה הזאת מקליטים אותו ומוציאים את הכל לתקשורת. זאת אומרת, הוא ידע שמה שהוא אומר יצא החוצה. הוא ממש אמר לנו, בעצם היה מבחינתי, קיבלתי סוג של גושפנקה עכשיו להוציא את הדבר הזה החוצה. אם הוא רוצה שאני, אדבר על זה, אז הנה בבקשה, אני מדבר על זה. יכול להיות שהוא היה צריך להגיד את זה ברעיון במקום להגיד את זה לי, במקום להשתמש בי ככלי, אבל אם מה שצריך זה שאני אדבר על זה, אני אדבר על זה, ואנחנו לא יכולים להיות יותר במצב של פחד ואימה, מהשיחות שמדברים איתנו, ובחשש שאסור לנו לדבר על זה. אנחנו מספיק מאוימים. יש את חמאס שמאיים עלינו ושולח לי, אנשים של חמאס שולחים לי בכל יום סרטונים והודעות במטרה לאיים עליי. אנשים
טרולים
בטוויטר, הם לפעמים אלה סרטונים של נעשים במציאות AI ודמים מה היה קורה לחטופים, או מה עלול לקרות לחטופים אם חלילה אנחנו נמשיך במלחמה, ולפעמים אלה פשוט הודעות שאני מקבל ב-12 בלילה, שאנשים מפציצים אותי בהודעות ומתקשרים אליי כדי לרסק לי את התקשורת בטלפון. הדבר הזה קורה לעוד משפחות חטופים, אנחנו נמצאים באיום כל הזמן. יש גם אנשים, חשוב להגיד את זה, גם בתוך ישראל, שלא רוצים שאנחנו נמשיך לפעול בתור משפחות חטופים, ומכפישים את שמנו ועושים קמפיין נגדנו, גם מהם אנחנו מאוימים. אנחנו לא יכולים לחיות יותר בתוך האיום הזה. אנחנו אזרחים במדינה הזאת, אנחנו קורבנות של אירוע מזעזע. אנחנו לא יכולים להיות מאוימים. אנחנו צריכים לומר את האמת, אנחנו צריכים לומר את האמת לציבור, וצריכים לומר את האמת לכל אחד ואחת מהמאזינות והמאזינים שלך, בגלל שהם יכולים להיות הבאים בתור. אם חלילה יקרה להם משהו כזה, הם ימצאו את עצמם בתור קורבנות של אירוע כזה, לא יהיה להם למי לפנות, והם יהיו מאוימים כל הזמן עם מה שעלולים להגיד עליהם. אנחנו לא יכולים לחיות במדינה שזה מה שקורה בה, ואנחנו חייבים לתקן את זה. זאת היא הדרך להחזיר את החטופים הביתה, ולהחזיר איזושהי נורמלית ושפיות למדינה.
גיל דיקמן, סליחה שזה מה שאתם צריכים לעבור, באמת סליחה מעומק ליבי. בן דודתה של כרמל גת, שכבר הגיע הזמן שתחזור הביתה יחד עם שאר החטופות והחטופים. תודה רבה לך על העשייה והמילים.
תודה רבה.
וואו, טוב. פרסומות ומיד אחר כך, ראש מועצת עמק חפר, גלית שאול, מועצה מהממת, שהיא תחת מתקפת יריות.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
נתנו לנו דקות בודדות עד סיום השעה, אבל אנחנו לא יכולים שלא לדבר עם גלית שאול, ראש המועצה האזורית עמק חפר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
דיברנו לפני כמה דקות עם נועם אמיר, שהוא תושב כפר יונה, אומר שבעיקר, אם אפשר לסכם את המצב שלכם, זה עכשיו פאניקה.
אני לא משתמשת במילים כאלו, אני חושבת שיש חששות ומובנים. כל תושב מדינת ישראל היום בימים האלו לא נמצא במצב בטוח במיוחד.
את צודקת לחלוטין.
בתחושות שלו וברגשות שלו.
ובכל
באזור
זאת.
באזור שלנו במשך שנים יש כל הזמן ירי לאזור, יש שבחים שעוברים, יש פעילות שאנחנו מבקשים סיוע בה. אני יכולה להגיד שאחרי השביל העשירי אנחנו מרגישים שיש לא רק התגברות באירועים, בשבוע האחרון היה יום אחרי יום אחרי יום, אלא גם סוגים שונים. פתאום אנחנו רואים רחפנים שנכנסים, דברים מהסוג הזה, שבחים שמטפסים על החומה, כי קודם לא הייתה חומה, ואירועים שבעצם המצרף שלהם ביחד אומר לנו, שימו לב, צריך להיזהר פה, וצריך לחשוב בטח אחרי השביל העשירי, מה צריך לקרות.
Okay.
ובתוך הדבר הזה, אני חושבת שיש הרבה אנשים שככה מדמיינים לעצמם את הדברים הכי לא פשוטים.
מן הסתם, את יודעת.
אני מבינה את המקום הזה, ואני גם חושבת שצריך להסתכל על זה בצורה שאומרת, בוא נראה איך אנחנו מקדמים את הביטחון של התושבים, ולא להתייחס לסיפור של מהתחושות.
לא, אתה יודע, זה בדיוק ההבדל בין ראשת מועצה לבין תושב.
נכון.
זו קדנציה שנייה שלך, אני מבינה.
נכון.
הקשר עם כוחות צבא תמיד, ומשטרה בטח, אבל עם הצבא תמיד היה, זאת אומרת, זה איזושהי בעיה שפתאום כל העולם נחשף אליה, אבל אתם מכירים את זה ממזמן?
כן, לגמרי. אני יכולה להגיד שהמכתב הראשון שלי לראש הממשלה בתחילת הקדנציה, גם אז היה נתניהו, היה ביחס לירי ולשבחים שנכנסים לבת חפר. ואנחנו בכל השנים עובדים עם המערכת הביטחונית, עובדים עם הצבא, עובדים עם כלל הגורמים, אגב, המשטרה הכחולה על הנושאים של הביטחון, ואני אומרת שבמהלך השנים יש הרבה דברים שהשתפרו. אני יכולה לראות עכשיו דברים שלא ראינו קודם. במשך שנים זעקנו שחייבת עוד חומה, שלא יעברו שבחים, ומכשול רציני, הדברים האלו התקדמו. אבל יש עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו דורשים בטח עכשיו. אנחנו רוצים שהמדינה תתייחס, כמו זה שאנחנו מבינים שיש הסלמה, דברים קורים, אנחנו רואים לילה-לילה פעילות בטולקרה, בנור השם, בשפקה, באזור שלנו שהם צמוד, כמה עשרות מטרים מהיישובים שלנו, מיד חנה בחן בת חפר, ואנחנו מסתכלים על הדבר הזה ומבינים שאי אפשר לי להגיד, אוקיי,
נכון. זה יהיה לא בסדר, נגמר יהיה בסדר.
צריך לחזק גם את זה.
והמדינה מקשיבה לך, גלית?
בחלק מהמקרים כן, בחלק עדיין לא, אבל אנחנו מקווה שנצליח. אני חושבת גם התקשורת השבוע צייה להעלאת מודעות לנושא הזה, שבאמת מחייב התייחסות חד משמעית, כן. שהדבר הזה לא יקרה, לא ניתן לראות יותר על תושבים, על, על, על בתים, על יישובים. ואחד הדברים שאנחנו מבקשים כל הזמן זה להרחיק את זה לצד המזרחי, את כל האירוע, כלומר לייצר אזור חיץ של מאות מטרים שבצד השני, באמת ידעו אנשים שהם לא יכולים להתקרב לשם.
נכון.
הם לא יכולים להתקרב ולצלם, ואז
זאת אומרת, בניגוד לכל מקום אחר, לכל זירת לחימה אחרת שמתנהלת עכשיו, את מבקשת ובצדק, דורשת ובצדק רב, שהפעולה תהיה חד משמעית, זאת אומרת, שפה מאוד מאוד ברורה, לכאן אתם לא מתקרבים, נכון, כדי להרתיע מראש.
נכון. אני ממש בדיוק ככה, זה מצוין.
תשמעי, אני רוצה לומר לך, קודם כל, את יודעת, כשאנשים חושבים על ראשי מועצות, ראשי ערים, לא בדיוק בסיסטם זה גם לדאוג מבחינה ביטחונית, אז welcome to the club, ואנחנו כולנו תקווה שאכן צבא הגנה לישראל, מדינת ישראל, תשים את תושבי עמק חפר, שזה מועצה מדהימה, את יודעת, אני מכירה מטיולים, אירועים, ירידים, דברים שכאלה.
אני דווקא רוצה להגיד על זה משהו, את יודעת, אנחנו מועצה במרכז הארץ, אבל אנחנו המותניים הצרים של המדינה. מהים עד קו התפר 13 קילומטר בלבד, וצריך להבין שכל אירוע שיכול לקרות בקו התפר, הוא משפיע על מרכז המדינה. זה לא רק על התושבות והתושבים שלי באמת ספר. כפר יונה, שמעתם קודם, נתניה 13 קילומטר, זה מרחקים מאוד קטנים ומאוד מאוד משמעותיים.
זה שעה מפה, זה חצי שעה מהבית שלי, מה?
אז זהו, אני חושבת שאם קו התפר חזק, אז כל מדינת ישראל חזקה. מרכז המדינה, אני לא אחראית לגבי הצפון.
כן, זהו. הכל צריך לסייג היום, גלית.
נכון.
תשמעי, קודם כל, תודה רבה גם על העשייה וגם על האמירה החד משמעית. אנחנו כולנו תקווה שהדבר הזה באמת יצטמצם עד לא יהיה. גלית שאול, ראשת המועצה האזורית עמק חפר, תודה רבה לך על הדברים. סיימנו שעה ראשונה, תודה לך גברתי, סיימנו שעה ראשונה, שקד, עומר, אלכס, אנוכי, פרסומות, חדשות, יונה יהב באולפן. שנייה וזה קורה, שנייה וחצי וזה קורה.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, פרסומות וחוזרים. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. בפינה השמאלית, ענבר דותן, חזקה, קשוחה ולא עושה חשבון לאף אחד. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
תודה שחזרתם אלינו שוב, 4.5 דקות אחרי שעה 11. החדשות שם של ישראל היום מאוד עקביים בזמנים שהם נותנים. אם נסכם את השעה הקודמת, כן, צריך לחפש איזושהי מילה טובה כדי המילה היא תקווה, אוקיי? כי גם כשחבר הכנסת סגלוביץ' דיבר על המשטרה ועל השחיתות הציבורית ועל מי שעומד בראש מדינת ישראל שמנחיל לדבריו את אותה נורמה של שחיתות, אבל הוא לצד זה דיבר גם על החברה האזרחית ועל האחדות ועל העשייה ועל הכתפיים האזרחיות שנושאות את אותה אלונקה. אני מזכירה לכם, ביום ראשון יעלה דיון, חוק הגיוס, דיון, אני כבר לא, איך אמר גולדקנופ קודם במה שדודו הכין לנו, מה שהיה הוא זה שיהיה. למרות זאת, יש הרבה מאוד אנשים טובים שם בדרך שעושים. אולי הם לא מתאימים לזירה הפוליטית, אבל הם עושים והם מתקיימים. אני רוצה לשמיע לכם קטע קצר, קודם נשמע ואז נגיד מי זה.
אני עומד בפניכם כדי לקרוא מעל במה זו לראש הממשלה ולכל מי שאחראי למחדל הנורא הזה. קחו אחריות אמיתית ובעיקר אמיצה.
הדובר הוא אייל אשל, אבא של סמל רוני אשל, תצפיתנית בגדוד 414 שנפלה ב-7 באוקטובר, ב-19 בנופלה. 34 ימים ולילות ולילות וימים חשבו ההורים של רוני שרוני חטופה בעזה. אחרי 34 ימים הגיעה אותה דפיקה לדלת, ואייל, מכונה משומנת של איש אחד, של אבא אחד, שאומר, עד שלא יבואו אנשים שאחראים למחדל וישלמו את המחיר, אני לא שקט לרגע. הזדמנות נהדרת לומר לו תודה וחיבוק. שלום אדוני ראש העיר יונייב.
שלום רב, שבת שלום.
שבת שלום, נגיד בסוף, אם היא תהיה טובה, גם אנחנו לא יודעים. מה שלומך?
השתפר.
כן, ממה?
היא הכי גרוע שאפשר.
מה זה אומר?
לדאבוני מצאתי בורות מדי גדולים על כל אבן שהרמתי.
בעירייה?
כן.
איזה בורות?
חוסר כסף, חוסר תפקוד, חוסר בעלי תפקידים.
דווקא אני קראתי שיש יותר מדי בעלי תפקידים.
יש 600 יותר, אבל לא הנכונים.
אוקיי. אתה יודע, זה גם מה שהיא אמרה קלי שכשהיא נכנסה לתפקיד על כהונתך. ימים יגידו?
לא ימים יגידו. דוח מבקר העירייה לא כתב את מה שהיא אמרה.
אוקיי. טוב, קודם כל ברוך.
ומה שאת ציטטת כרגע זה מדוח מבקר העירייה, שאישרנו אותו במעצה האחרונה.
יש מה לעשות עם, דוח מבקר על קדנציה שכבר נגמרה?
בוודאי.
תכלס? מה, לשנות, לתקן?
לקחת את ה-600 תקנים המיותרים האלה, ונראות איך אנחנו מצמצמים.
מה, אז אתה הולך לפטר 600 איש?
אני לא הולך לפטר, אני הולך להעביר ממקום למקום.
אוקיי.
ולראות מה אנחנו עושים. ומי שאין לו תקינה, יועיל בטובו לקום וללכת.
טוב. שלום, יונה, ראש עיריית חיפה.
שלום לכולם, למאזינים.
בוא, אני רוצה ברשותך באמת השאלה הראשונה, כולנו ראינו את אותו תחקיר של רביב דרוקר על שרת התחבורה. יש לומר בצדק ויש לומר ביושר שהיא לא המציאה את השיטה, היו הרבה לפניה, אולי קצת שכללה את היכולות, אבל היא לא המציאה את השיטה. 15 שנה היית ראש עיר, חזרת עכשיו לקדנציה נוספת. אם אתה לא בקשר, אם אין לך יעלומים, או כל שר אולי קורא לזה אחרת, במשרדי ממשלה, כלום לא יקרה בעיר שלך?
זה לא הניסיון שלי, כי כל הקדנציות שלי...
טוב, היה לך יעלום.
אני לא יודע מה זה יעלום.
יעלום זה מישהו שיש לו קשר לליכוד.
לא, היה לי קשר אישי עם השרים, בייחוד עם שר התחבורה דאז ישראל כץ, והם הרעיפו עליי כל מה שביקשתי ורציתי. מעולם לא נתקלתי בסירוב.
אתה היית ראש עיר כשמירי רגב הייתה נניח שרת התרבות?
לא, אבל אני הייתי ראש עיר כשמירי רגב הייתה דוברת הצבא, דוברת צהל. ואני עשיתי איתה את הפרויקט הכי יפה בעולם. אנחנו חגגנו יחד, הצבא ועיריית חיפה, את יום העצמאות ה-60. ואז הגינו רעיון להביא מכל העולם 20 תזמורות צבאיות. והגיעו לחיפה 20 תזמורות צבאיות, הכל בעידודה ובארגונה.
מה אתה רוצה? אתה בעצם בא להגיד עליה דברים טובים?
רק דברים טובים.
מה אתה אומר?
הניסיון שלי איתה הוא מעולה.
זאת אומרת, אתה רואה את התחקיר ואתה אומר לא יכול להיות?
אני לא ראיתי את התחקיר.
נו באמת, אבל בטח שמעת על זה.
אני לא ראיתי את התחקיר, אני שמעתי עליו, אבל אני מספר את מה שאני חוויתי איתה, כשהייתה במדים.
הסיפור הזה של ראש, לא אתה, עולם אחר, של ראש עיר שאין לו קשר לדרגים, לשרים ואו למנכלים וכו, ולכן לא קורה שום דבר בעיר שלו או ביישוב שלו, זה משהו שאתה יכול להזדהות, להבין בצורה כזו או אחרת?
אני לא נתקלתי.
יכול להיות, סבבה, לא, אתה
נתקלתי,
יודע, למזלנו.
לא נתקלתי בשום רמה, לא ברמה של שר, ולא ברמה של מנכלים, ולא ברמה של מנהלי אגפים במשרדים.
אוקיי, יפה
אני
מאוד.
אני הייתי בא. עכשיו, גם הוא נשאל פעם אחת ישראל כץ, בליכוד, למה אתה מרעיף עליו כל כך הרבה כספים?
נו.
אז הוא אמר, הוא יודע לקרוא מפות, הוא יודע לבצע את העבודה, הוא יודע לעמוד בלוחות זמנים, ואת הכל הוא עושה בלי שערוריות.
אוקיי.
אז זה כזה, ברגע שאתה מגיע להיות שר ברמה כל כך גבוהה, זה מה שאתה רוצה לראות בתפקוד בשטח. מה זה חשוב מאיזה מפלגה
אני באתי? זאת אומרת, מעבר לזה, אני לא יודעת, אני שואלת, אתה יודע, כתבה נעמה לזימי השבוע, כשבזמן שהיא הייתה חברת מועצת העיר, שר התחבורה, ישראל, אותו ישראל כץ, לא הסכים להגיע לעיר, כי קליש לא סריבה להכניס את הליכוד לקואליציה.
אני לא יודע, אני לא מכיר את כל זה.
נתקדם, בוא, יש לך מספיק צרות, אתה לא צריך גם את זה.
השרים הראשונים שראו אותי, ביוזמתם, זה היה שר האוצר.
עכשיו.
מוטריץ', כן. קרא לי, אמר, אני פותח בלוק, תגיד מה אתה צריך, ואני אשתדל הכל לקיים.
מה אתה אומר?
והשני זה היה שר לנגב ולגליל.
וסרלאוף.
כן, הגיע לפה, מיוזמתו, עם המנכ״ל, והם הולכים לעזור לנו בהרבה מאוד דברים, אז אין לי טענות, למה שיהיו לי טענות?
סבבה, אתה יודע, סוף סוף בן אדם בלי טענות, באולפן הזה יחד איתי מדברים דרך האנשים שיש להם טענות, אתה זן נדיר.
אז אולי חבל שהזמנת אותי.
חלילה, אתה יודע כמה שאלות יש לי? מה אתה קורץ? שבוע הבא 90 יום. נכון? 10 ביוני.
90 יום זה 3 חודשים, אין 3 חודשים.
אין עוד 3 חודשים?
אין בקושי חודש.
זאת אומרת שיש עוד זמן עד שהחזירים יוכחדו?
כבר מתחילים להרגיש שהם פחות בחלק מהשכונות.
אני מבינה שיש, שעיקר התקלות בנוגע למיגור תופעת החזירים, זה מאכילי החזירים.
זה מה שקרה, זה מה שיצר את התופעה שהם כל כך הרבה הרבו את עצמם. טוב להם פה. ואסור שיהיה להם טוב פה.
זאת אומרת, ברגע שהם יבינו שאין להם פה אוכל, הם מתרחקו, אבל בד ובד גם
טיפול, חזירים ואנשים באותו פיסת אדמה לא יכולים לחיות יחד. ואנחנו ראינו לאן זה מביא. כן. אני כמעט עשיתי תאונה קטלנית בירידה במורד של דניה, כשקפץ על העדר של חזירים תוך כדי נסיעה. זה חוויה לא נעימה.
לא, לא. זה, תשמע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו שומעים פה כבר 5 ומשהו שנים אנשים שלא יוצאים מהבית, אנשים מבוגרים שלא יוצאים מהבית.
בתקופה הקודמת שלי היו פי 3 חזירים, ולא שמעתם ולא ראיתם, כי טיפלנו
בהם. טוב, הנה חזרת. בוא נחכה.
נכון, חזרתי בגלל החזירים. הם הצביעו בעדי.
יאללה, אתה ממש בשיחך, מה שנקרא בשיא. כדי להוריד אותך מהמבסוטיות הזו, משטרה, מה קורה פה?
תראו, בחודש שאני הפסדתי את הבחירות, הגיע לפה מפקד משטרה חדש מהדרום.
כן.
והוא פירק את משטרת חיפה. גם אין משטרת חיפה, אין, כן. אין מוסד כזה.
כן.
זה נקרא משטרת קרמל.
כן, יש טירת קרמל, נשר ומשטרת קרמל, שבשלושה מחוזות.
זאת אומרת,
כן.
העיר השלישית בגודלה בישראל, אין כן. לה משטרה. והורידו מ-12 כלי רכב ל-4 כלי רכב.
טוב, הוריד, נשר היו צריכים כלי רכב.
והורידו 400 שוטרים, וזה מיד בא לידי ביטוי. אני גם רויינתי, כשכבר לא הייתי בתפקיד, על ידי רשת ב', ושאלתי מה קרה שאתם קוראים לי לשידור, לרעיון, כן. הם אמרו, בתקופתך 15 שנה לא הייתה אף רציחה, לא נרצח אף בן אדם, כן. ועכשיו כבר 8 איש נרצחו.
דרך אגב, אתה יודע שמאז עוד נוספו ונוספו, המשטרה אומרת שהם כאילו בפענוח סוג של...
אנחנו בקשר הדוק איתם כרגע. אנחנו דורשים שהם יגדילו בחזרה
את המצב. מי זה איתם? עם מי? אין פה, אין מפקד.
המפקד המחוז?
מחוז. אוקיי.
ואנחנו דורשים תוספת שוטרים, להחזיר את ה-400 שוטרים שלקחו, את הכלי רכב. אנחנו רוצים שיטור עירוני להקים.
מה איתו? איפה הוא התפרק אז הרי?
היא פירקה אותו.
אוקיי.
וצריך להחזיר אותו כדי להחזיר ביטחון. כשאני מסתובב בעיר ואני מסתובב הרבה, אני לא רואה לא משטרה, לא פקחים, כלום.
פקחים הם לא של העירייה?
הם של העירייה, אבל אני לא רואה אותם.
מה זה אומר?
שמשהו לא מנוהל נכון שם.
הפקחים אבל שייכים לעירייה או
כן,
למשטרה?
לעירייה, אבל אנחנו רוצים לעשות חיבור. ברגע שאנחנו צריכים חיבור בין הפקחים לבין המשטרה, אנחנו יוצרים את השיטור העירוני הזה. כי לפקח אין את הסמכות
כן.
לעמוד מול האזרח, אלא רק לעיר לו, לא לעשות מעבר לזה.
זאת אומרת שאתה...
אנחנו לוקחים את זה ליד בצורה הכי חזקה והכי נחושה שיש.
יש דיבור, אתה יודע, שקלי שהניגה איזשהו סוג של יד קשה מול אנשים, אנשים פחדו לבוא להחתים כרטיס ולצאת, פחדו לשטוף את האוטו באמצע היום ליד הבית שלהם. יש דיבור שזה קצת התרופף עם שופחה.
תראי, אני חושב שזה לא נכון להפחיד את העובדים. ברגע שהעובדים פועלים מתוך פחד, אז הם לא עובדים כמו שצריך. ואנחנו נחזיר את האווירה הטובה שהייתה, הרי יש לנו ניסיון בעניין.
שאלה אם אווירה טובה זה אומר שאנשים יכולים לעשות ככל העולה על רוחם?
כשהם יראו איך אנחנו מטפלים באנשים שסרחו, ודוח וקר העירייה כתב עליהם, הם יבינו שאין צחוק.
זאת אומרת, חכו חכו, עוד מעט אנחנו נבין את הדברים?
כן, בהחלט.
אחד הדברים עוד תרם הבחירות, אתה יודע, כשישבת פה, כשדני ארנון ואני שאלנו אותך, דני ארנון האמת שאל אותך, מה יהיה אחרת אם תיבחר שוב? ואמרת, למדתי להיות אדם טוב יותר, נעים יותר לבריות.
זה עדיין לא הצליח.
יפה, אני אוהבת את הכנות. זאת אומרת שהשמועות על... עצבך מפעם לפעם נכונות. מה זה אומר?
זה אומר שזה היה צריך להיות דו-צדדי. היו צריכים לא לעשות דברים שיגרמו לי להתפוצץ.
אתה יודע שזה מסוכן מה שאתה אומר.
לא, אני חושב שכשאתה עובד למען הציבור, אתה צריך להיות דייקן, אתה צריך לעמוד בלוחות זמנים, אתה צריך לעשות את העבודה כמו שצריך, ואין פשרות. עכשיו, אני גם יוצא לשטח ואני בודק.
Okay.
זה לא ככה, ואני דורש מהמנהלים לא לשבת בבית, לבדוק מרחוק. ולא תמיד זה נעשה.
אז על מה התפוצצת בזמן האחרון?
על הנושאים האלה. צא לדרך, אני רוצה לפגוש אותך ברחוב.
הבנתי.
תתארי לך שאת היית משדרת מהבית ולא מפה.
No.
זה לא היה אותו דבר.
אני מספיק מקצועית, אז זה לא דוגמה טובה. אבל אני יכולה להבין על מה אתה מדבר. איך הצוות, איך באמת לחזור לעירייה? אתה יודע...
קודם כל, החזרתי את כל האנשים שעבדו איתי.
גדי?
גדי ורים.
אוקיי.
ותמי וכולם.
אוקיי.
וזה...
ברכה סלע?
ברכה סלע מעל כולם.
כן.
וזה כיף. אתה מספיק שאתה קורץ להם, והם יודעים למה אתה מתכוון.
שזה איזשהו סוג של...
עבודה...
עבודה, מה שנקרא, לא, מהירה יותר.
מהירה
שאתה
יותר
לא צריך להסביר את עצמך.
ולאורך שנים לא צריך להסביר, לא צריך לבזבז זמן.
אוקיי. עומר אומר שזה כמוני וכמוהו, אבל הוא טועה, הוא פשוט לא מבין כנראה כלום.
אבל יש לי, לעומת מה שאני מקטר עליו,
כן.
יש גם הרבה מאוד הפתעות נעימות.
נו.
הרבה מאוד משקיעים בסדרי גודל ענקיים מגיעים, ורוצים להשקיע בעיר.
במה?
ורוצים לתת. למשל, כמו המשקיע ההודי שקנה את נמל חיפה.
זה, הוא קנה מזמן.
לא, אבל הוא התאהב בעיר. למשל, האנגר 15, שבזמנו אנחנו יזמנו אותו, את צריכה לראות מה הם עשו שם, ואיזה מופעים הולכים להיות
השבוע. כן, נכון, הטרמינל, כן.
כן, זה דבר ראשון. אחר כך, אולם הנוסעים הולך להיות המפואר ביותר במזרח התיכון.
אוקיי.
זה לא דברים פשוטים. כי יש לנו דרישות, יש לנו רמה, וזה מתבצע.
אני חושבת שבעיקר יש אולי תחושה גם שיש עם מי לדבר. אתה יודע, 5 שנים זה מה ששמענו, שאנחנו מאוד רוצים.
אני שמח, כי באים הרבה מאוד אנשים, רוצים להשקיע הרבה מאוד כסף, והרבה מאוד נושאים. הולכים להוסיף עכשיו 40,000 מטר במתם. כל הדברים האלה זה דברים שאני רוצה, ואני תומך בהם, ואני מדבר עליהם הרבה.
אוקיי.
אנחנו רוצים להשאיר פה
יפה,
את הציר.
יפה, לא ידעתי אתה יודע, אנחנו שומעים פה רק בשורות רעות, אני לא ידעתי שיש אנשים לא, שרוצים
כן,
להשקיע פה.
כן, הרבה מאוד אנשים, ממש חוויה שונה ממה שהייתי רגיל אפילו. תמיד הייתי צריך להתאמץ, עכשיו אני לא צריך להתאמץ.
מה אתה חושב מה גרם לשינוי?
החמש שנים האלה.
הבינו? מה, את הכוח שלה, את הפוטנציאל של העיר?
הם הבינו מה זה להזיק לעיר, והם לא רוצים להיות שם.
אבל אתה מדבר על משקיעים?
משקיעים, הרי אדם שמשקיע רוצה שיהיה לו אוזן קשבת, רוצה שיעזרו לו, וזה מה שאני חווה בלשכה.
מבקשים ממני לשאול אותך איך אתה יכול לעצור את סגירת בית החולים כרמל.
בפראות.
מה זה אומר?
אני גם קראתי לכל הנוגעים בדבר. גם לקופת חולים ולמשרד הבריאות ולכולם הודעתי להם שעל גופתי המתה זה יקרה. מה הם לא שוקלים? הם לא שוקלים שבית חולים כרמל משרת גם את טירת הכרמל, גם את כפרי הדרוזים וגם את נשר.
מה הבעיה בשביל...
זה עוד עיר, זה עוד עיר. הם לא יכולים לסגור את הבית חולים, ולא שמעתי שהם היו חושבים או שוקלים לסגור בית חולים בתל אביב.
אבל בתי חולים בתל אביב, מן הסתם, אתה יודע, אני מכירה את איכילוב, הוא הרי צומח, פה אני לא... אפשר שבית חולים יצמח?
כן, חשוב איך? מאוד.
אז למה הוא לא צמח עד עכשיו?
מכיוון שהם היו אצילים, הם למשל ברחוב...
מי זה הם?
קופת חולים, שלמשל שלה בית חולים כרמל, יכולה לקנות את כל הסביבה, ולעשות משהו מאוד מפואר, גדול ויפה. כולל חניון תת-קרקעי כפי שצריך.
שזה, אתה יודע, אחת הבעיות הגדולות נכון, של כלל בתי החולים, נכון, דרך אגב.
גם בארץ.
עוד פעם, אל תתחיל. גם היא אמרה שהחזירים זה בעיה של צרפת. לא, זה לא, לא מעניין אותנו מה קורה לא. בארץ.
לא יקרה מצב שבית חולים יעזוב כאן. זאת אומרת... להפך, כולם יתפתחו.
זו כותרת. יונה יאב לא אתן יד לסגירת משמעי, בית החולים כרמל.
חד משמעי, על גופתי המתה.
זאת אומרת, אתה אומר, אתם רוצים בית חולים בקריית אתא, אין שום בעיה, תקימו, לא קשור.
אין בעיה, אני
אעזור
לכם.
יפה. יפה, יונה. זה חוזר מהר לזה. שאלה נוספת, שגם אני רוצה לשאול. מנהרות הכרמל, די, קצנו.
גם אני קצתי.
נו, ו?
אני במסע ומתן איתם לבטל. ואם הם לא יבטלו את התשלומים, אנחנו נלך לבית המשפט, אני לאחרונה הרבה רוצה ללכת לבית המשפט, והולך לבית המשפט, ושיסבירו לי למה כביש 16 בירושלים חופשי, יש שם מנהרות ארוכות, ושלנו לא.
ואז הם יגידו לך מה שהם עונים לנו כל הזמן, שבעצם בהסכם הראשון היה את ה...
שיקחו את ההסכם עליהם.
הם גם הרוויחו מאז.
שיקחו את ההסכם עליהם, המדינה.
יש לך מבחינה חוקית יכולת ללכת לבית המשפט ולהגיד, תבטלו את זה?
קודם כל, אני בעד תמיד לנסות בבית המשפט, כי אתה אף פעם לא יודע איך אתה מסיים. אתה גם אף פעם לא יודע מי השופט. כי גם את זה אמרו לי כשרציתי לסגור את מחל האמוניה, ואני הלכתי לבית המשפט, כולם אמרו, אין לך סיכוי.
אוקיי.
נו, עובדה, נסגר, ונפלנו על הרכב אוהד.
תכף אני אשאל אותך על שופטים והפגישות שלהם ביחה. אפרופו מיכל האמוניה בזן, או המפעלים המזהמים, או תשן שזה של המדינה?
כל המפעלים המזהמים חייבים לעזוב את האזור.
זה אנחנו יודעים, אתה יודע כבר, שילדים נולדו עם ראש קטן.
ואנחנו נעשה את זה. נעשה נילחם, אנחנו נילחם, העירייה תילחם, כולם ילחמו, הרבה יעזרו לנו בזה, ו... נגרום לכך שהם ייצאו.
אוקיי, אז המפעל... דרך אגב, תשן זה של המדינה, הם יכולים להתחיל. איתה, יש לך קשר? אמרת לי אז שהביאה איזה צ'ק, עידית סילמן. כן. אז גם איתה יש לך קשר כן. טוב.
היא ביום הראשון הוציאה צ'ק.
זה תענוג, אולי גם אני אפגש איתה. יפה מאוד. היא
את סמוטריץ'. אני בן.
מה, אתה אומר שכאילו אני צריכה ללכת לשרים? מה ניסית לרמוז?
את אדם נורא נחמד, תלכי לשרים, אולי זה עבוד, אולי תבוא איתי.
אתה הראשון שאמר שאני אישה נחמדה.
אבל תבוא איתי.
הוא עובד עליי, אה? זהו, שקד אומר, נגמרו הבחירות, אתה יכול לומר אמת.
אני מכיר אותך כמה שנים אותך ואת אימא שלך.
תגיד, סמוטריץ' פתח לך את הדלת.
כן, זה הייתה הפתעה, כי אני לא מכיר אותו בכלל.
זה מטורף הרי, אתה יודע, אנחנו אומרים ראשי ראשי מה עם חינוך?
והוא מאוד היה סימפטי, והפגישה הייתה מאוד נחמדה. חינוך עוד לא היינו, לא פגשנו.
אוקיי.
אני רוצה לשנות את כל מבנה בתי הספר, מבחינה ארכיטקטונית. לבנות אותם בצורה שונה.
מבקשים גם ש... זה הקשר היחידי שלי לספורט, להפסיק לתת בסמי עופר דוחות במקום ולהתחיל להכשיר חניות.
אוהדים נחמדים, לא שאנחנו לא נפסיק להגיש דוחות, אנחנו נגביר את האכיפה. יש 30 אלף חניות, רק אתם מתעצלים לעמוד בהם. אתם רוצים ליד הכניסה, זה לא ילך. לא רק שאנחנו ניתן דוחות, אנחנו גם נגרור את הרכבים. ראו, הוזהרתם.
אז אולי צריך לעשות את ההכוונה אחרת, אולי לא הגיוני שכולם...
קודם כל, 60% מהאוהדים של מכבי הם לא מהעיר. הם באים מבחוץ, עומדים על הדשאים, הורסים את הדשאים, הורסים כל חלקה טובה. האצטדיון נמצא בשכונת מגורים, אסור שזה יתופרה. ובשביל זה אנחנו בנינו, מוצאנו הון תועפות כדי לבנות חניונים בכל הסביבה. יש מטרונית שנכנסת לתוך האזור. תשתמשו בתחבורה הציבורית, תבואו, אל תעשו לנו בלגנים, כי אנחנו לא ניתן.
אוקיי, okay. זאת אומרת, אם הקבוצה משחקת ברמה אירופאית, גם אתם צריכים להתחיל להתנהג כמו שצריך. אפרופו אנשים שמגיעים...
מה, את מבקשת מישראלים שהתנהגו ברמה אירופאית? הם רק יכולים לעשות את זה כשהם חוטפים, והם יחטפו.
וזה הדרך לחלק.
זה חד משמעי, אל תגידו לא אמרתי, תקשיבו לתוכנית הזאת, ואני מבקש שתחזרו על זה, את
ההקלטה. אפרופו אנשים שהם לא מהעיר, ההפגנות מפעם לפעם באה מושבה...
כמו אתמול, כן. ראית מה שהיה אתמול.
אני רואה ואני ראיתי.
אנחנו הגענו להסדר עם המשטרה, שיהיה יד מאוד מאוד קשה.
הייתה יד קשה.
והייתה יד קשה, והם עמדו במילה שלהם, ואני הודיתי למפקד המשטרה על ההתנהגות, וככה יהיה גם להבא. אנחנו לא, חוץ מזה, יש לכם אמירה פוליטית, ערביי הצפון, אנא מכם תיסעו לירושלים. המושבה הגרמנית היא לא המקום שאתם תביעו עמדות פוליטיות. זה מקום תיירותי מהדרגה הגבוהה ביותר בארץ. מי שיפריע ומי שיחבל שם בעסקים ובאווירה ובחיים, יד קשה. ואתמול הייתה יד קשה.
מצד שני, האליטה הערבית נמצאת, והרבה מאלה שיש להם סי נמצאים כאן.
אבל הם לא משתתפים בהפגנות האלה, מה דעתך? מי שמשתתף בהפגנות האלה הם אנשים שבאים מבחוץ. את רואה את כמות אנשים שאותות חיג'אב, זה לא מקובל פה בעיר. זה לא עיר דתית.
אבל זה מדינה דמוקרטית, אדם יכול...
הכל דמוקרטי, תבקש רישיון, תקבל רישיון ואז תוכל.
להפגנה, לא לחיג'אב.
להפגנה, אתה יכול, תבקש רישיון, זאת הייתה הפגנה בלי רישיון, היא תזכה ליד קשה מאוד.
והם יקבלו רישיון, מה תגיד אז?
מה?
ואם הם יקבלו רישיון?
לא, אני אעשה הכל שלא יקבלו רישיון. שאם הם יקבלו רישיון, גם יגידו להם איפה להפגין.
איפה אתה יכול להגיד להם להפגין?
מה? בצ'ק פוסט.
זאת אומרת, אתה, אם אני מבינה נכון, מצד אחד יד מאוד מאוד קשה וברורה לגבי מפירי סדר מכל צד שהוא, מצד שני, אתה אומר, העיר הזאת חייבת לחזור לגדולתה, שהשם של חיפה לא יהיה שם נרדף לזיהום אוויר, חזירים ופשע.
בדיוק.
טוב, עבודה מאוד קשה יש לך.
נכון.
רגע, מציפים אותי פה בשאלות. רציתי לשאול עוד משהו שקרה.
אני מקשיב.
שקראתי. קראתי אצל בועז כהן בקולבו, שמעתי פה היום בתוכנית הנדלניסט, יזמי נדלן, אתה יודע, דיברנו על זה 5 שנים ששום דבר לא קורה, דברים ויוזמות שכן אושרו, אני מבינה שאתה קורא ליזמים אליך למשרד, תראו לי איך זה נראה, תנו לי לבדוק, לא חוזר אליהם עם תשובות, היזמים בכעס, אני אומרת לך מה שאני שמעתי, היזמים בכעס, שבעצם החזיתות של איך הבניינים, איך השכונות החדשות אמורות לראות, אין איזשהו חוק. נניח אני גרה בזיכון, ברור לחלוטין איך אתה אמור לבנות את הבית. פה אין איזשהו עמת מידה אחת. אומרים שמגיעים אליך, אתה אומר, תנו לי לראות, אני אחזר לכם תשובה. מה שמעכב, דברים שכבר אושרו, פרויקטים שכבר אושרו. לא? מה לא היה? זה רדיו, יונה, אתה לא יכול לשתוק.
המונח, אני אחזיר לך תשובה, לא קיים. הוא מקבל תשובה במקום. ומי שאמר אני אחזיר לך תשובה ואני מושך, אני אגיד בשידור הוא שקרן. זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא קדנציה ראשונה. אני הייתי 15 שנה ראש עיר. את כל הדברים שאני עושה עכשיו עשיתי 15 שנה וכולם קיבלו את זה. וכל השכונות החדשות שנבנו הם יפהפיות מבחינה ארכיטקטונית, ונאות פרס היא אחת משלוש הכי מבוקשות בארץ. איך זה קרה פתאום? אני לא אתן להם לבנות שיכונים. הם רוצים לבנות שיכונים, מהירים, זולים, לא כאן בעיר. בעיר הזאת תהיה בנייה יפהפייה. אם הם לא, אם הם, אין להם סבלנות לעניין הזה, שיחכו חמש שנים ואני אלך, ואז שיבוא מי שיאפשר להם גם הפעם הקודמת. תבואי, לא... תראי את מודעות הקבלנים בתל אביב ובחיפה, ותראי את ההבדל של התמונות.
מה, אתה אומר שהקבלנים מרשים לעצמם פה לשים פס?
כן, חד משמעי.
זאת אומרת...
תכנון זול, ארכיטקטים לא זה בסט, והם מפחדים מההתערבות שלי. וההתערבות תהיה חד וחלק.
גם על דברים שכבר אושרו.
גם על דברים שכבר אושרו.
זאת אומרת, אתה לא מפחד ש...
לא מפחד מכלום. אני לא מפחד מכלום, לכן הלכתי בגילי המתקדם להיות ראש העיר ולהציל את העיר הזאת. רק אני ידעתי להתחיל לעבוד ביום למחרת הבחירות. ורק אני יודע את העבודה. ושלא יספרו לי מעשיות, כי הם עברו בשולחן שלי 15 שנה. אז מה קרה שהם שתקו אז? ולא רק זה, אני אספר לך. 3/4 שנה לפני הבחירות, של 18, שבהם הפסדתי, אני הפסקתי להסתכל על הסקיצות. הם באו בהמוניהם להתחנן לפניי שאני אחזור לעשות את זה. שאלתי אותם, מה קרה לכם? מה שאמרת קרה, אנחנו מקבלים פר מטר יותר, ויותר מהר מוכרים. בוודאי, על יופי משלמים. גם בחורה יפה אולי יותר לבן הזוג שלה.
יונה, אתה חייב להתחיל זה, למנן את ה... אתה לא יכול להגיד
זה. זה לא נכון. הזה. אני לא? יודע מה, כמה עולה לי אשתי.
מישהי שיודעת להעריך את עצמה, גם אתה יודע, היום בן זוג לא צריך לשלם, אנחנו מרוויחות מספיק כדי לשלם על עצמנו. אבל אין ספק שלהיות...
זה לא מה שאני הורגלתי.
אז זה בדיוק, איך אמרת? בגילך המופלג, פעם זה היה ככה, היום זה כבר אחרת. אנחנו לא צריכות היום אף אחד שישלם עלינו, יונה. אני אעשה רק לתמצת את מה שאמרת. קבלנים יזמים יקרים, גם אם התוכניות שלכם אושרו, במידה...
למה לנסח את זה ככה?
כי אני רוצה להבין עד הסוף.
קבלנים יזמים יקרים מאוד. העיר הזאת עיר קדושה, היא חשובה. חשוב שתבנו יפה, מושך ומיוחד. כל זמן שתעשו את זה, כל הדלתות ייפתחנה לכם. כל הדלתות. אתם תקבלו ראשונות בשיא המהירות. שום דבר לא יעוקב. אתם יודעים לעשות את זה, אתם רק מתעצלים לעשות את זה, אתם חושבים שהחמש שנים האחרונות ממשיכות, לא כך. זה הניסוח.
יבואו ויגידו לך, אבל זה עולה לנו עכשיו עוד הרבה מאוד כסף, לא מעניין לך.
אני יודע שהם ירוויחו על פר מטר הרבה יותר, ואני אוכל להוכיח להם את זה. אם הם יפתחו לי את הספרים, אני אוכיח להם.
טוב, אתה רוצה לסיים במשהו? יש לך משהו לסיים, לומר לעם שיושב בציון ובחיפה?
אני מתפלל שיהיה לנו את הכוח לעשות את כל מה שאנחנו מבקשים לעשות. אני מבקש עזרה מהתושבים, תשמרו על הניקיון, תשמרו על הסדר.
אפרופו ניקיון, נכון, איך שכחתי? אומרים שהרחובות מטונפים.
הם צודקים, עדיין. אני רק רוצה להגיד שאני חוזר עכשיו מביקור אבלים ברכסים, עיר חרדית, מה זה נקייה, מה זה מתוקתקת, מה זה בנייה על פי הספר. בחיים לא ראיתי עיר חרדית כזאת.
אוקיי.
ואני חזרתי מלא קנאה. כל זה יהיה גם כאן. אנחנו נעשה את זה, אבל... ומה שצריך, אנחנו נתנהג רק בטוב, ביופי, ובחברות, אבל אם לא, חבל לכם על הזמן.
אבל חבל לכם על הזמן זה עליך, כי הרחובות אתה אחראי לניקיון שלהם.
אני אחראי, אני יודע בדיוק. אוקיי. יבוצע. אנחנו גם קונים היום מכשירים חדשים, אנחנו ננקה את זה עם הרבה מים, ונעשה את זה כמו שצריך בעולם. אוקיי.
מלחמה חס וחלילה כשתתחיל אנחנו מוכנים? כי זה יהיה שונה לחלוטין מלבנון 2.
זה יהיה הרבה יותר קשה מלבנון 2. ולמשל, אני מבקש כל מיני הדרכות. אתה יודע, הקבלנים האלה שדיברת לי איתם, כן? אני אומר להם, תגידו, הבניינים שלכם מוכנים למלחמה? אתם יודעים מה מתכננים לנו פה?
אין חוק שצריך ממד וכו?
ממד זה העיקר?
נו.
למשל, אני דורש שפיקוד העורף ינחה אותנו איזה רוחב כבישים צריכים לעשות. איך אנחנו נפנה את האנשים, את האלפי האנשים? הרי כשאנחנו עושים פינוי...
והשכונות עדיין כלואות?
לא, לא רק כלואות. אנחנו עושים פינוי בינוי באותו תא שטח. אם בתא שטח היה X, זה עכשיו X כפול 3 נכון, או 6.
נכון.
איך אנחנו נפנה את העשרות אלפי אנשים?
אבל למה פיקוד העורף? בשביל זה אתה צריך לפנות למשרדים הרלוונטיים,
נו,
לא?
נו, ואם במדינה? אני פונה לא מקבל תשובה, אז פיקוד העורף לפחות ייתן הנחיה צבאית.
שמה, להרחיב את
ה... והוא לא נותן, הם לא יודעים על מה אני מדבר. מה בחייך? את לא יודעת במה אני נתקל.
נו, ספר,
אנחנו חייבים להכין את ה... את האזורים האלה, ואת הבנייה הזאת למלחמה, היא לא מוכנה למלחמה. התוכניות שמביאים לי לשולחן לא מוכנות למלחמה.
למשל,
אני אגיד לך, אם את בונה 3 בניינים, 4 בניינים בשורה, את לא חושבת שאת צריכה לעשות איזשהו מקלט תת-קרקעי גדול, שאם יבואו האנשים בכלל לכביש, שיוכלו להתכנס לשם?
לא יודעת, יש...
אני חושב שצריך. את לא חושבת...
אבל זה לא עובד על פי חוק, אני חושב.
את לא חושבת שאם מתכננים לנו עכשיו, לשבת בממד עם 4 ימים, שבכל חניון תת-קרקעי צריכים לעשות לפחות 2 בתי שימוש? בחוק?
כן, צריך.
נו, מי חושב על זה? חוץ ממני?
מזל שבאת, אתה אומר?
כן, ממש מזל שבאתי.
זה מה שנקרא, טוב שאתה לפחות מודע ל... טוב, אז אנחנו למלחמה פחות מוכנים, יזמים שימו לב, אוהדי כדורגל שימו לב, תחנו כמו שצריך ולא, אז אתם לא רק תחטפו דוחות, אלא גם הרכב שלכם ייגרר. אתה לוקח על עצמך את כל הנושא של אנשים עם תרופפות, באים, מעבירים כרטיס והולכים הביתה.
לא, זה לא יהיה.
אבל זה קורה. אומר, כן, אני מתעצבן, וכן, מעצבנים אותי, וכן, עדיין לא הצלחתי להיות זה שהבטחתי להיות, בקטע של בן אדם נעים לבריות. הרחובות יהיו נקיים, אני יודע שהם לא נקיים כרגע, חזירים בטיפול, תנו לי, כמו שאמרתי, התחייבתי 90 ימים. טוב, בגדול נראה לי מצינו, נכון?
שמתי לב שהקשבת.
לא, רק להקשיב אני מקשיבה. ככה זה נשים יפות. תודה רבה, יונה יהב, ראש עיריית חיפה. שתהיה שבת שקטה, פרסומות מיד אחר כך. איתי אלי מלך, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, חיפה וצפון. תודה.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
שלום, איתי אלי מלך.
אהלן, בוקר טוב.
הנה, שקט חלמיש כבר מתחיל לקנה עם, עם הקול הזה. יושב ראש ארגון נכי צה"ל, חיפה צפון, יום שני, יש לכם בחירות, זו הסיבה שגם הזמנתי אותך, אבל עוד הרבה לפני, אתה יודע, אנחנו ניהלנו כמה רעיונות, טלפונים, לא פעם ראשונה נפגשנו השבוע בכנס שהיה, במרכז הקונגרסים, ואחד הדברים שאמרת לי, ברעיון הראשון שלי איתך, שסיפרת את סיפור הפציעה שלך, אז בלבנון, זה היה עכשיו 24 שנה, אם אני לא טועה, נכון?
נכון מאוד.
זה היה במאי 2000.
כן, 18 למאי 2000.
כי אמרת לי שזקאי אומר לכם לפני הכניסה, תעשו מה שאתם רוצים, תהרגו, תאבדו יד, רק אל תחטפו לי. וזה משהו...
מצטט במדויק.
כן.
הוא אמר לנו בצורה מאוד פשוטה, מסדר מחט בעגל חיר, רגע לפני הכניסה ללבנון, הוא אומר לנו, גולנצ'יקים, אתם נכנסים למקום הכי מסוכן בעולם. חלק לא יחזרו, חלק לא חזרו, אף אחד לא יחזור כמו שהוא נכנס, דיר בלק שאף אחד לא יחטף לי.
זה מטורף.
זאת האמת.
אבל אתה יודע, אני מגלגלת את המשפט הזה כבר כמה שנים מאז שאמרת, ובטח ובטח ביתר סעט ב-258 ימים האחרונים. זאת אומרת, בראש הצבאי, האפשרות והפחד הזה כל הזמן שם, קיים.
שזה... חד משמעי.
טוב, חלמת להיות מגד, נפצעת, שברו לך את החלום, השתקמת, דיברנו, כולם יודעים גם כמה קשה היה עד שהגעתם להיות נכי צהל כדי לקבל זכויות בסיסיות, יחס, טיפול, תשומת לב. ביום ראשון עלו על הבמה 3 פצועים מחרבות ברזל שעדיין דיברו על הקושי, לא קושי אבל סתם סרבול לנסוע לאיכילוב ואו לתל השומר כל בוקר במקום להישאר כאן באזור 04. הבחירות האלה, על מהן?
הבחירות האלה זה על המון דברים. החשיבות של הבחירות בארגון נכי צהל היום, הבחירות האלה קיבלו משמעות ברמה הלאומית, בעיניי. כי הדרך שבה אנחנו נטפל בפצועי המערכה הזאת, בלי לשכוח את פצועי המערכות הקודמות כמובן, אלא להפך, למנף את הטיפול בפצועי חרבות ברזל, לטיפול טוב יותר גם בפצועי מערכות קודמות. הדרך שבה אנחנו נעשה את זה, זה הכל, בתוך הקליפה, בקליפת אגוז, כל המהות שלנו כאן, לא מפקירים פצועים בשטח, ולא מפקירים חטופים בשטח. זה האתוס שלנו, על זה המדינה הזאת בנויה, על זה החברה שלנו בנויה. אני אומר, הבחירות האלה, מבחינתי, אני, אחד בשביל כולם. אני כאן בשביל להילחם, בשביל כולם, בשביל פצועי חרבות ברזל, בשביל פצועי המערכות הקודמות, ואנחנו חייבים להמשיך את המומנטום שבנינו, וזה מומנטום אדיר. נקודת שפל שתיארתי לך באחד הרעיונות הקודמים, זה כשאני ביקשתי טיפול ממשרד הביטחון, טיפול, 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 הפנייה, שמישהו יגיד לי פשוט מה לעשות עם רסיס ענק ברגל שגם גרם לי לזיהום ברמה שזה מסכן חיים, וכמעט אף אחד לא התייחס, פשוט לא הגיבו.
היא אמרה לך, נגמר לך...
לא, היא הסתכלה רק במחשב, אני יכול גם להגיד את השם שלה, ו... אתה צריך. כן. הסתכלה במחשב, הרופאה המחוזית, רופאה, שחתומה על שבועת הרופאים, ואומרת לי, אין לך רסיס ברגל, בברך ימין. אני אומר לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, כן, אני מסתכלת במחשב, לא כתוב פה שיש לך רסיס בברך ימין. אני אומר, תשמעי, יש מאות רסיסים בגופי, לא כל רסיס מפורט אצלך במחשב. אני במצב מסכן חיים, תגידי לי מה אני עושה.
כן.
אין לי מה לעשות. זו נקודת שפל שחוויתי אותה על בשרי ברמה האישית, וחוו אותה כמוני אלפים. אסור לנו לתת לדבר הזה לחזור. אני לא אתן לזה לחזור. אני אחד שילחם בשביל כולם, וכולנו נילחם ביחד למען כולנו, למען העתיד של הילדים שלנו כאן בארץ הזאת. והייתה לנו גם שיחה שלשום בלילה. כן. זה הרבה יותר רחב.
אל תגיד לילה, תגיד ערב, אתה יודע, היום כל דבר יכול...
כן, הכל נראה אותו דבר, כן.
כן.
אבל זה הרבה יותר רחב מהטיפול בחבר מחרבות ברזל, ששתי מילים ככה, שתי מילים קטנות של תסכול על משהו ברכבת.
כן.
בלי להתייחס לנקודה הספציפית הזאת, זה הרבה הרבה יותר רחב. זה לא מפקירים פצועים בשטח. זה אחד בשביל כולם, על זה המדינה הזאת בנויה.
דרך אגב, אבל כמה זמן עבר, כמה זמן אתה כבר יור? ארבע שנים?
חמש שנים.
חמש. כן. בחמש השנים האחרונות, גם עידן...
עידן קליימן, יושב ראש הארגון.
אתה, ואני מניחה אחרים ממחוזות אחרים, באמת הוכחתם שאפשר אחרת. היה את ה... אתה יודע, את הזרז שקוראים לו איציק סעידיאן, אבל הוכחתם שאפשר אחרת. דפקתם על השערים של הקריאה, לא נתתם לאף אחד אפשרות לזוז, עד שלא קיבלתם תשובות, ושיניתם. את זה צריך לומר.
השינוי הוא אדיר, אבל זה כמו משחטת ענקית, זה לא יכול לפנות על המקום, זה לא אופנוע ים, שאתה מפנה אותו ומיד עושה סללום. זה משחטת ענקית שלוקח זמן להזיז אותה, והטלטלות שחווינו פה הן אדירות. בסופו של דבר, המערכת הזאת היא גם מבחינה תקציבית. היה מי שדאג לחנוק אותה, אנחנו דאגנו להשיג את המשאבים הדרושים לטובת הטיפול בנכי צהל בכלל, בכל הארץ. זה המקום, אם כבר, להזכיר גם את האלוף במילואים יעל בן ראובן, שבעצם רפורמת נפש אחת מבוססת על הדוח שלו, שעבדנו קשה ביחד. אנחנו חייבים להמשיך בתנופה הזאת לעוד חמש שנים, שבהן נמצה את המהלך, נדאג שכולם יקבלו את הטיפול המיטבי, ואנחנו...
אז מה, נניח, אוקיי, ונבחרת, מה הם חמשת הדברים הראשונים שאתה עושה במידה ותיבחר? להמשיך תהליכים, זה אני מבינה.
חמשת הדברים, זה אומר, זה כבר במקום של סדר עדיפויות, כי יש הרבה יותר מחמישה דברים.
לא, אני מדבר,
אז אני אתן את התיעדוף בעיניי. התיעדוף כאן, על השולחן, זה באמת להמשיך להיאבק על השיפור בזכויות ובשירות. יש דברים שאנחנו צריכים לשמר אותם, ויש דברים שאנחנו צריכים עדיין לשפר.
דרך אגב, משהו שלא ידעתי, במידה ועכשיו חייל סדיר נפצע, הוא לא שייך אליכם, רק אחרי שהם משתחררים מהצבא, שזה גם איזשהו גאפ לפעמים שלא ניתן טיפול, נכון? לא ניתן טיפול, המעטפת הזו, הכוונה.
אין, לא אמור להיות גאפ, יש כשלים מסוימים בעברת המקל, כן, יש כשלים מסוימים בעברת המקל, זה לחלוטין בר טיפול, זה שופר, אבל יש עוד לאן להשתפר, אנחנו נטפל בזה. Okay. מבחינת סדר העדיפויות, mm-hmm. שוב, שימור ושיפור הזכויות, את כל מה שצריך, אנחנו רק ב-31 ליולי 23, לפני פחות משנה,
okay.
העברנו את התיקון האחרון לחוק הנכים, שכלל המון דברים, גם בסעיפי דיור, גם בסעיפי שיקום. Mm-hmm. יש לנו דרך ארוכה בעניין הזה. הדבר השני, שלא היה על סדר היום, כבר המון שנים, זה תעסוקה. החשיבות של תעסוקה לשיקום לא תסולה בפז. אין שיקום בלי תעסוקה, אין שיקום בלי סדר יום, בלי שגרה בריאה. המצב המיטבי זה שבו פצוע אחרי פציעה קשה, כן. חוזר לחברה כגורם יצרני, והמערכת לא מוכוונת לשם. הסיבות ידועות. רוב הנכים שהיו עד השביעי לאוקטובר, מסה גדולה מאוד, זה פצועי ששת הימים, התשה, כיפור, קדש, כן. ואפילו תשח, אותם ברור שלא צריך שקם בתעסוקה.
כן.
ובימים שלהם היו פתרונות חוקיים, כן. שלא מתאימים לימינו כן. אנו, אבל אוכלוסיית נכי צהל הלכה והזדקנה, במשך שנים ארוכות לא היו פה מלחמות גדולות, למזלנו, והיה ברור שזה עניין של זמן,
כן.
לפחות לי זה היה ברור,
כן.
אני גם חושב שאנחנו רחוקים מסיום המערכה הזאת, זה ברור גם לכולם, הצורך בשיקום תעסוקתי, לנכי חרבות ברזל, או לנכים אחרים בכלל, כן. שב ועולה וצף.
אבל מה זה שיקום? זה בעצם
וזה עולה לראש סדר העדיפויות.
העדפה מתקנת או איזשהו מסלול?
יש המון מודלים. המודל הישן בזמנו היה חוק העסקת נכי מלחמה, החוק עדיין קיים. רוקן מתוכן לחלוטין במהלך השנים, בצדק. אני לא מאמין כן, בפתרון לא הזה. כן. אני לא מאמין שניתן היום, היום, בימינו אנו, לכפות עובד על מעסיק. זה דבר לא נכון. אני בהחלט חושב שהמעסיקים, וחלק כבר מבינים את זה, ובפרויקט שהתחלנו ביחד עם רכבת ישראל, ובעזרה של מנהלים קודמים של אופר קרן מחברת חשמל לשעבר, שהוביל את הפרויקט במשך שנים, המעסיקים מבינים שלקחת פצוע, למשל מחרבות ברזל, לוחם, שיודע מה זה דבקות במשימה, שיודע מה זה ראות, שיודע לתת את כל כולו, שיודע מה זה גאוות יחידה, להביא אותו לעבוד בחברה, זה ווין ווין לשני הצדדים. גם אם היום הוא נמצא בנקודת שפל בחייו, אתה מושיט לו יד, והוא מתרומם חזרה, ואתם צומחים ביחד.
כמה פצועים חדשים יש לנו במחוז?
במחוז יש 2,000.
וואו.
כן. באופן טבעי, בגלל שזה פרץ באזור הדרום, הרבה מהפצועים ביום ימיים הראשונים, היו כוחות ביטחון, שוטרים, אנשי קבע שקפצו ממש ראשונים, גם פיזית, היו הכי קרובים.
2,000 שהם כאילו בטווח הגילאים של בדיוק העבודה היצרנית הזאת.
חד משמעי, נכון. 99% מהם, יש גם חבר'ה מבוגרים מאוד שמתנדבים לשירות מילואים עדיין, אבל הרוב חייבים לחזור למעגל העבודה. חייבים לחזור כגורם יצרני לחברה. אם את שואלת אותי מה יקרין על הדורות הבאים יותר מהכל, זה. השיקום האמיתי.
כולם בשביל אחד בשביל
כן,
כולם.
כן.
זה גם דיברנו לא מעט על אותן פציעות שקופות, שמן הסתם, אתה יודע, עכשיו כולנו בסוג של פוסט טראומה, אבל על אחת כמה וכמה, החבר'ה הצעירים האלה, אתה יודע, אני יכולה להגיד לך, חבר'ה, סיימו טירונות, ראו דברים ש... קשים, 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 קשים מנסו. ואין איך להתמודד עם זה. אבל מה שכן, לפחות זה המאצ'ו, הגבר הישראלי, לפחות כן עכשיו יודע לבקש עזרה או להגיד שיש איזושהי בעיה.
אני חושב, תראי, אני עברתי כמה דברים קשים בחיי. מהשביעי באוקטובר, באמת, באמת, העיניים לא נעצמות. וקשה מאוד לישון. והטראומה הזאת היא טראומה לאומית שמכה בכולנו. ואנחנו כולנו מרגישים את זה גם מי שלא נמצא בשדה הקרב. על אחת כמה וכמה הלוחמים בחזית, בימים הראשונים, או בתמרון הקרקעי, או בכלל, חוויות בלתי נתפסות. אני מסתובב בבתי החולים ושומע את הדברים. אנחנו מושיטים יד לכל מי שצריך, גם אם הוא לא יודע שהוא צריך.
זה דרך אגב, אתה יודע, הארגונים האלה שבנויים מאנשים שמבינים בדיוק, זאת אומרת, אתה לא צריך להסביר. אתה יודע בדיוק מה אותו בחור חווה עכשיו. אתה יודע, נועם בן שלוש שדיבר על הבמה, שאמר, הוא מגיע עם כדור בצוואר וכולו דם, והוא אמר, אני הייתי חייב להתקשר לאמא שלי, כי לא יכולתי שהיא לא תשמע אותי בפעם האחרונה. אתה יודע, שיתוף החוויות האלה רק מגביר באמת את הצורך בנוכחות שלכם. למידה ונכי צהל, עכשיו הם מקשיבים לנו, מה אתה רוצה לומר להם?
אני כאן בשבילכם. אנחנו נמשיך ונפעל למענכם בכל הכוח, ואנחנו לא נשאיר אף אחד מאחור. אחד בשביל כולם.
זה המוטו. והוכחת? הם יודעים שיש על מי לסמוך?
אני חושב שכן.
בסדר, אתה יודע, אני מתפקידי, לשאול. איתי אלי מלך, אז יום שני הבחירות, מה זה, מגיעים פיזית לקלפי וכזה?
ממש ממש מגיעים פיזית לקלפי, אני גם, אם יורשה לי, אני קורא מכאן לכולם. שיתמחו במי שיתמחו, קודם כל להגיע, להשמיע את הקול שלהם. זה זמן שבו אנחנו צריכים להיות ביחד, הבחירות האלה ייגמרו, תהיה התוצאה אשר תהיה.
כן.
אני מניח שאני אנצח, אבל לאחריה, כן? לא, לא.
כן.
לאחריה זה באמת לא משנה. אחרי הבחירות, אחרי המערכה הזאת, כולנו נצטרך לעבוד ביחד. זה העתיד של החברה שלנו, העתיד של הילדים שלנו. כן. מה שאנחנו נעשה היום, יסמן את הדרך כן. גם לדורות הבאים.
אתה, הזכרנו בתחילת השיחה, נפצעת קשה מאוד בלבנון, ברמת תפקוד, איך אתה עכשיו?
לי אין תלונות, אני הפצעתי פצעים אנושיים, האמת היא שלפני שבועיים, שלושה, פגשתי באקראי איזה חבר, הוא שאל אותי משהו, ואז שמע מישהו מהצד, שאני מכיר אותו, שתי מילים, ואמר לי, רגע, אז אתה הפצוע האחרון בלבנון. אני אומר לו, ככה אמרו לי, זה לא ממש נכון, כי אז נפצעו עוד הרבה אחריי, אבל כן, היה איזה רגע כזה.
כן.
אז כן, נפצעתי ממש רגע לפני הנסיגה. ואמרו לי, אני פצוע אחרון בלבנון. ואז מסתבר שמי ששמע את השיחה הזאת היה קצין ביקל. הוא ישב בחמל ושמע את כל הפינוי, את כל תהליך הפינוי שהיה סופר מורכב.
וואו. כן, כי אפשר היה להכניס...
אי אפשר היה לחלץ. והוא זוכר שכבר היו בטוחים שההודעה זה שאני מת. וכבר הגיעה שמועה בשכונה שאני כבר... הרוג.
אז הרינו להודיעכם, מה שנקרא.
אני כאן.
שאתה כאן.
חי. לא שלם, אבל חי.
ובועט.
זורק לסל, כן.
נשארו לנו שתי דקות לסיום הרעיון. אתה מסתכל על המצב, אתה חייל, אתה אבא, אתה משרת ציבור. מה העיניך רואות?
בדיוק את מה שאמרתי, זה משבר שלא ידענו כמותו. אני חושב שהאחדות פה היא סופר חשובה, והשותפות של כל המגזרים במערכה הזאת, זה הדבר אולי הכי חשוב, כדי שהחברה שלנו תיבנה מחדש, כי אפשר לבנות מחדש. אני אומר, מכל משבר, מכל משבר אפשר...
אחד שיודע.
נכון.
אשטג.
כן. מכל משבר אפשר לצמוח, אני חושב שאנחנו, המערכה הזאת עוד לא נגמרה, זה נכון, אבל אנחנו חייבים ביחד לחשוב איך צומחים מהמשבר הזה, איך אוספים את השברים וצומחים למשהו חדש וטוב יותר ממה שהיה קודם. זה יהיה הניצחון הגדול שלנו באמת, ואנחנו ננצח.
שרי המאמין, אמא שלי הייתה אומרת, אם היא הייתה יושבת מולך. טוב, סיימנו שעתיים סוערות ומסעירות, הרבה מאוד כותרות מראש העיר יונה יאב. בגדול אפשר להגיד, הוא חזר, וזה לא כך מעניין אותו מה אתם חושבים. אני כולי תקווה שבאמת השבת תהיה שבת שקטה. אני דרך אגב גם תקווה איתי שהבחירות לארגון התנהלו, אתה יודע, בצורה נקייה וטובה ובטוחה. תבחרו כמו שאתה אמרת, מי שאתם רוצים, אבל שחררו אתכם מלכלוך, יש הרבה מאוד במקומות אחרים. אני רוצה להגיד תודה לשקט חלמיש, שעוזב אותנו לסבב נוסף של מילואים. מחכים לך פה בבית. ותעמוד בקשר. עומר מוזר לא הולך לשום מקום. לא רוצים אותך. גם אנחנו לא, מה זה עוזר לנו. אלכס קוגן, תודה רבה. ליאת ובר, תודה רבה, ותחזרי בבקשה בבריאות כבר. דודו אזולאי שעזר לנו להכין את הקטע המדובר. כולכם, שבת טובה ויאללה ביי.
סירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.